בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
הלו, יום חמישי.
היי.
מה נשמע?
כן, עוד יום.
עוד יום.
עם שמות, פותחים את התוכנית עם שמות של הרוגים.
כן, שניים שאותרו לפרסום, שני חללי צהל. סמל ראשון עמית בונצל, בן 22 משוהם, מסייר הצנחנים, חטיבה הצנחנים. נפל אתמול בקרב במרכז רצועת עזה. וסמל ראשון אלמנאו, אמנואל פלקה, בן 22 מקריית גת, מדוב דבן. הוא אתמול מת מפצעיו, אחרי שנפצע לפני יומיים, בקרב בדרום רצועת עזה. יהי זכרם ברוך.
וואי, פתאום אני שמה לב שהם תמיד שניים. כל יום זה שניים שנופלים. לא בכל יום, אבל אבל כל בו, ממש היה רצף של בקרים שזה היה שניים, שניים, שניים.
ואז שומעים בחדשות שברוך מרזל מארגן צעדה שתקרא לוואקף להעיף את הוואקף מהר הבית. זה כל כך מופרע ברגע הזה לעשות את הדבר הזה. אני לא מבין איך זה בכלל הגיוני שמישהו כאילו שמאשרים לו לעשות צעדה כזאת. הרי אם יש משהו רגיש עבור העולם המוסלמי, זה המחשבה הכוזבת, כן? שמדינת ישראל כמדינה רוצה להשתלט על הר הבית ולהרוס אותו, לא יודע מה, להקים בו את בית המקדש שוב.
מי רצה בכלל?
יש חוגים קיצוניים בימין שכן רוצים את זה ודאי, אבל זה באמת בימין המאוד מאוד קיצוני, הברוך מרזלי הזה.
נכון.
וברגע הזה, כשחיילים נהרגים יום יום בתוך מלחמה, שאחד ההישגים של הגדולים, זה שהפלסטינים בשטחים ובמזרח ירושלים וכמובן הערבים שהם אזרחי ישראל לא נכנסים בסערה לתוך הקרב הזה, אז דווקא את הטריגר הזה של הר הבית להדליק עכשיו, זה באמת מה שחשוב ברגע הזה, ואם זה יעצים את הקרבות, ואם זה יגרום שוב לא יודע מה, זה מאומות אדירות בשטחים, ויגרום שוב להסתה של כוחות. לא, באמת, זה מה שדחוף עכשיו.
אבל זה גם מה שהם רוצים.
אני חושב
שזה מה שהוא רוצה. מה? זה ברור שזה מה שהוא רוצה.
אני נותן לו קצת פחות קרדיט אפילו. אני לא חושב שאנשים כמו ברוך מרזל יודעים, רוצים או יכולים לחשוב יותר מצעד אחד קדימה. אני לא חושב את זה. אני חושב שהוא פשוט רוצה לעשות את הדבר המטורלל שהוא עושה, והשלכות זה לא משהו שהוא יאלץ אי פעם להתמודד איתו. זה לדעתי הסיטואציה. הוא רואה את הפרובוקציה שהוא רוצה לעשות, ופשוט עושה אותה.
זה גם מדהים איך קומץ יכול כאילו להרוס כל כך הרבה.
העניין הוא שזה כבר לא כזה קומץ. אמרו את זה על איתמר בן גביר והוא נהיה שר, ואמרו את זה על סמוטריץ' והוא נהיה שר. זה הרי אנשים האלה שהם יעדי שבק ולאורך השנים בסופו של דבר גומרים בממשלה, וכל אחד כאילו גורם לקודמו להיות לראות יותר מרוכח ומיושב וממותן וממוסד, עד שמגיע המטורף הבא בתור. ו אני כאילו, זה בלתי, זה באמת חוסר אחריות ברמה לאומית. פשוט לא יאמן שנותנים לדבר הזה לקרות עכשיו. לא יאמן. צעדה בירושלים שקורית להעיף את הוואקף מהר הבית.
כן, זה בדיוק מה שצריך. בול.
גם להפוך את הסכסוך הזה לעוד יותר דתי. זה כאילו, זה עוד יותר משוגע.
כן.
זה עוד יותר משוגע.
ולהכניס לתוך המעגל שלו כל כך הרבה אנשים שנמנעים מלהיכנס, באמת, זה לא יודע. שאתה חושב כבר כאילו, הרי יש את הרגעים האלה שאנחנו אומרים, אנחנו פה צודקים 100%, נכון?
ברור.
ואז באים ברוך מרזלים, וכאילו נוגסים לעצמם חלק מהאחריות לתוך האירוע הזה. אז שאף אחד לא יתפלא אם התקשורת העולמית היום תהיה, בהנחה שהצעדה הזאת תקרה, עם סיקור של הצעדה ש מה זה להעיף את הוואקף? זה אומר אנשים שרוצים שהיהודים ישתלטו על הר הבית, ומדינת ישראל תשתלט על הר הבית. כאילו מישהו היה צריך לשפוך עוד דלק, ולסמוטריץ' שנגמרו חוויות הדלק שלכאורה נחשד באגירתן לפני 15 שנה. אז פשוט מצאו מצבור חדש של דלק כדי לשפוך על המלחמה הזאת, ואנחנו במלחמה וחיילים נהרגים יום יום. באמת צריך להיות נורא נורא ממוקדים באיפה שצריך לעשות את העבודה, לא צריך עכשיו עוד גזרות. ואני מנסה להגיד את זה כאילו, כי זאת השפה שהם יכולים אולי להבין, לא מבחינה של צדק בכלל.
זה גם לא השפה שהם מסוגלים להבין, כי ברוך מרזל, שוב, אלה אנשים שמשחקים אותה קשוחים ומאצ'ואים וביטחוניסטים, וזה לא מעניין אותם. אין להם שום דאגה לחייהם של אזרחי ישראל או חיילי ישראל, זה לא שם, זה בכלל לא בשדות האלה, כאילו הם באמת נטו חיים פנטזיה ילדותית.
פנטזיה ילדותית, אבל שגם המדינה דואגת להם בסופו של דבר.
נכון.
כי שלוחיהם וקודמיהם בממשלה.
זהו, זאת הבעיה שהם בממשלה.
וצריך לספק להם מעטפת ביטחונית וחברתית וגדרות וליוויים ועניינים ו...
לא... איזה גנוב זה שהם, כאילו זה, כל יום מאז שבן גביר מונה להיות השר לביטחון לאומי, באמת שכל יום אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו ולהגיד ממש בכל את המילים, זה לא סביר, זה לא הגיוני, זה לא משהו שאפשר לנרמל אותו אף פעם, זה פשוט לא יכול להיות, זה לא יכול להיות.
איך נתנו לזה לקרות? כאילו איך הגענו למצב שבו...
אם היינו מתרעמים כל כך על בן גביר כמו שמתרעמים על אדל בספלוב, כאילו באמת...
אני בשני המקרים חושב שאנחנו לא מקימים כל זעקה מספיק.
נכון, לא התרעמנו מספיק.
לא מוצא הדיון.
לא מוצא הדיון.
תקשיבו משהו.
כן, אני חייב רק להגיד לפני זה שאני הבוקר נכנסתי לאוטו ואני כל כך קשה לי למצוא מה לשמוע בדרך לפה, כי זה עוד שעה שהמוח שלי עוד כל כך לא מתפקד, ופשוט אמרתי לסירי פליי ביטלס, והרגשתי כמו תייר, כמו מורה לאומנות, כאילו מה זה פליי ביטלס? קצת תחכום. הייתי צריך להגיד לה פליי סונגס that the Beatles released after John Lennon had died, כמו ששמענו עכשיו.
לא, אבל... זה כמו להגיד לה פליי מיוזיק.
בול.
הדבר הראשון שהיא תחשוב זה לשים ביטלס.
בול, בול. יש לי טעם מוזיקלי של סיריה בו. זה מה שקרה לי. סליחה.
האמת היא שאם כבר כאילו מוזיקה וזה, אתם עשיתם את הסיכום שנה של ספוטיפיי?
ברור. ברור.
האם יצא לי מקום שני דרייק, מקום ראשון מני מומטרה? כן.
יואו.
אלה הם חיי.
כן, לא, וזה גם אובייסלי מעניין רק... את עצמנו, נכון?
כן, כאילו, כן, כן.
בסיכום, זה דבר שמעניין רק את עצמי. לא אכפת לי מהאדם אחר, כאילו.
ועדיין, אם כבר פתחת את זה, עכשיו, למרות שזה מרעיש, אז רגע, אז בואו... ספוטיפיי מדי שנה, לקראת סוף השנה, נותנים לך את הסיכום של כל מה שהזנת לו. כמה אומנים, כמה דקות, איפה אתה באחוזים, באומן הכי מושמע שלך מבחינת כל העולם.
כן.
כאלה נתונים.
מין סיכום של האדם שאתה. שזה לפעמים מאוד מלחיץ.
יאללה, שוט, מה אומן...
לא, אבל זה לא מעניין אף אחד.
בסדר, סתם, בוא נשווה, נו.
יאללה. ברור, זה רק בשביל להגיד את מה שאני...
למה צריך לחכות שהאנימציה החופרת הזאת תסתיים? למה הם לא יכולים פשוט לעשות את התמונות?
אומנית מואזנת מספר אחת אצלי?
נו.
טיילור סוויפט.
לא מפתיע.
מפתיע.
לא, לא מה?
לא.
אה, באירוניה.
כן, כן.
אני אומר רק שיש לנו ספוטיפיי חשבון משפחתי. שיש לו 6 פרופילים ולכל אחד יש את היוזר שלו, אבל על היוזר שלי יושבת המערכת של
השם הבא
של הבית. זאת אומרת שאם מישהו אומר play Taylor Swift נגיד לגוגל וזה, אז זה מתנגן. עכשיו אני אבל מאזין לטיילור סוויפט, כן?
לא, אנחנו יודעים, זה ידוע. זה גם אתה לא מסתיר את זה.
מה אצלך?
אבל גם כאילו, אז יכול להיות לך גם פתאום ליד מאיר.
ברור.
נכון.
וזה שלי.
כן, אצלך.
כן, כן, הוא גם שם.
וגם של כל הבית. זאת אומרת, הבית מסתנכן לאיזשהו טעם אחד.
כן.
אוקיי.
אצלי כמובן מני ממטרה.
מני ממטרה, נהדר.
מקום ראשון.
מקום ראשון, ברור.
מקום ראשון מני ממטרה, אצלי...
You couldn't get enough of מצעד החיקויים 3. No, I could not.
מדהים. אצלי זאת הייתה קלי אוצ'יס.
Nice.
אבל גם כי הלך, כאילו, נסעתי להופעה שלה.
אז עשית שיעורי בית כזה.
ברור.
מקום שני אצלי, לאנה דל ריי.
יפה.
מקום שלישי, דה וויקנד. מקום רביעי, טיילר דה קריאטור.
נייס.
אופה, בלש פום דה פאסט.
חמישי, רדיואד.
איפה אתה רואה את
זה? רדיואד?
חמישי.
אוקיי. אצלי מקום שני, הפנר. שהוא גם חבר, הוציא אלבום מעולה השנה.
אז כאילו אתה פרגנת לו בהשמעות? פשוט נהניתי. אני מדמיין אותך, שמת ספוטיפיי והולך.
זה נורא כיף שחברים מוציאים מוזיקה טובה, ואז אתה יכול גם לפרגן וגם ליהנות מזה.
אבל חברים שולחים את המוזיקה לפני שמוציאים אותה, ואז אתה שומע אותה דרך מקום אחר.
נכון.
אני כאילו מכינה את הקייס שלי.
בוואטסאפ, נכון, אתה שומע אותה בוואטסאפ. הבנתי מה את עושה. מקום שלישי, יוני רכטר, בגלל הספציפית השיר לילה טוב, מתוך הכבש ה-16, שליווה אותנו בהרדמות. מקום רביעי, דרייק, לפני שגילינו שהוא אוטו אנטישמי. ומקום חמישי, פלד. חברנו פלד.
הלאה, יפה.
מדיינו, כן.
כן.
שוט.
אני קלי אוצ'יס, יסמין מואלם, דו ג'קט, שי אנטי, מכירים אותו?
הוא
ראפר.
אני לא מכיר אותו.
אני גם לא.
הוא ראפר, הוא כזה הדור רבה של הראפרים, הוא עושה כאילו אי-פופ מדהים ומאוד כזה קצת דארק, ויש לו פלואו באמת אחר שונה.
לא ישראלי.
ישראלי, ישראלי. גם היה לו איזה, יש לו שיר עכשיו שכזה התחיל לרוץ בטיק טוק, שזה מין, יש סימפול של שיר של רדיואד. ניוד, כן. זה, כן, וזה ממש ממש יפה.
ניוד זה מתוך אין ריינבו.
נכון, נכון.
כן, שיר יפה. השיר היפה ביותר באלבום.
אז קוראים לשיר עירום, והוא עכשיו ממש חזק.
שמה מעניין.
ממש. וג'ורג'ה סמית. אני מי שאני.
האמת שזה די כל אחד מי שהוא, בסופו של דבר, עם כל העירוב שימושים.
נכון. אני אוהב היפופ ושפוט של הבנות שלי. אתה אוהב טיילור סוויפט.
ורדיואד.
כן, אבל הפודקאסט האהוב עליי הוא בוקר חדש.
וואו.
איזה הליבות.
זה מהמם בעיניי.
אני גם חושב.
אבל מה את בפודקאסטים הוא נותן גם באיזה טופ, כאילו באיפה את באחוזים? יש לך את זה?
רגע, בואי נראה. בואי נראה. סליחה, אני מעלה את כולם על הנש לפעמים.
כן.
בואי נראה. לא כתוב לי כמה, כאילו אני לא באיזה אחוזון גבוה כנראה. כי אני מאזינה כדי להשתפר.
מעולה, מעולה, מה זה, א' ב' של מקצועיות שאני מעולם לא יכולתי לה.
זה מאוד קשה.
אף פעם לא יכולתי לשמוע את עצמי בהקלטות או בזה, זה מדהים שאת עושה את זה.
אני מאזינה ובוכה, וגם בגלל זה זה ממש קצת דקות, כאילו זה כלום דקות, כי אני מאזינה לרגע ואני סוגרת, ואני אומר, מה אני עושה? אני צריכה מחר לפרוש.
מושלם באמת. אני הפודקאסט מספר אחת שלי, אגב, זה הזדמנות להמליץ עליו.
יאללה.
זה פודקאסט שנקרא פיבוט, זה של קארה סווישר וסקוט גלווי, כל החדשות טכנולוגיה הכי... הסיבה שאני מצליח לנהל שיחה עם תור צוק בלי להרגיש...
קולחת.
כן, זה בזכות הפודקאסט הזה. הוא ממש טוב.
והפודקאסט של תור צוק.
כמובן.
וויקלי
סינק. אבל בוויקלי סינק אני שומע את מה שתור צוק, אני יודע שהיא יודעת. פה יש לי גם הזדמנות כאילו להרשים שאני יודע גם מעבר לזה. אני בטופ 13%.
יפה, אני... הפודקאסט המואזן שלי זה רדיולאב. אני בטופ 8, טופ 8% פאנס שלו. כן, כן.
איך, מתי יש לך זמן?
בנסיעות ובריצות.
אוקיי, סבבה,
נכון. אתמול, נכון, הוא עשה שעת אפס ואמר שזה התחום שמסקרן אותו, זה שלשום, שזה מסע בזמן. אז הבנתי. זה מה שהוא עושה. הוא עושה מסע בזמן, ככה הוא מצליח לראות סדרות גם תוך כדי הזה. כן, כזה, כזה.
אבל יש משהו ממש יפה.
ראיתם את ההכחשה הזאת? לא, לא, מה פתאום? לי יש טכנולוגיה סודית של מסע בזמן? לא, מה?
כבר קפצתי אחורה ואמרתי, כן, 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 כן.
טל, כאילו, עם כל הקונספירציות, הוא קלאסי איש לטעה, נכון?
נכון.
רפטיליאן, כן.
חד חלק. יש משהו מאוד יפה בפיצ'ר הזה, שזה גם אומר איזה מין סוג של מאזין או מאזינת. כאילו, אני נגיד מאזינה אבסולוטית, שאוהבת כזה מוזיקה, ואני שומעת אלבומים מההתחלה עד הסוף.
גם לי הוא אמר את זה. גם לי הוא אמר את זה, הוא שיבח אותי גם.
זה כזה בשלישי לפני הסוף. השלישי לפני הסוף. מה אתה? מה אתה?
לא מופיע לי.
ב-One Moment Please הזה?
כן, כן, כן.
We're turning off the lights.
אין לי כוח לאנימציות.
כן, זה הורג. זה, לזה את מתנגדת.
The way you listen, this makes you a hero.
כן.
כן, כן.
או maybe anti-hero.
בשביל הטיילור. אגב, היא האומנית המושמעת ביותר בספוטיפיי. כן. כן?
אני מרגיש כזה בייסיק.
האמת שכן, זה בדיוק סירי פליי מיוזיק.
אני היפנוטיסט. אני היפנוטיסט.
גם אני.
Your concentration is absolute, friend. You like to play albums all the way through, from the opening track to the final note.
איזה רציניים אתם.
כן, איזה הרמה.
מאוד.
מה אתה?
זה לא מרגיש... It makes you a hero, נכון? ואז האנטי-הירו.
ואז one moment, please, אתה צריך לחכות בסבלנות.
אתה צריך לחכות, כן. זה קשה, אני יודעת, כי זה זמן מבוזבז אצלך.
Tap to reveal.
תשמע אולי פודקאסט בזמן שאתה מחכה.
אלכמיסט.
אתה אלכמיסט, וואו, מה זה אומר?
Listening is your laboratory, you create your own playlist. אה, זה ברח לי אחורה. עוד פעם האנימציה, לא, די. טוב.
אוקיי.
לא רציני, לא יסודי. לא סתם. שומע טרקים. אם אתם רוצים לספר לנו על העסק שלכם, אנחנו קוראים לכולם לצרוך כחול לבן, או בטלפון שלנו, שהוא 1-900-72-99-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
דורון, בוקר טוב.
בוקר אור, מה נשמע?
היי דורון.
איך אצלכם?
וואלה, בסדר.
אהבתי שפשוט הוא לא ענה.
כן.
הוא ענה בשאלה, כן, כן.
כן, כן, כן.
אתם חושפים את כל השיטות שלי, זה
רק התחלנו. דורון, אנחנו שומעים על העסקים הישראלים שלכם ומזמינים את כל הציבור לקנות כחול לבן. ספר, בבקשה.
מעולה. אז בעצם מדובר פה על עסק ייחודי, ייחודי ומדהים בטירוף, ובאמת אני אנסה ככה להסביר עליו, למרות שצריך לראות אותו יותר. העסק נקרא פזו. פזו זה בעצם מותג שהקמנו של פאזלים מעץ, אבל יש להם שוס מטורף. תכף אתם תבינו. קודם כל הפאזלים שלנו, אנחנו עושים אותם מעץ עבה, זאת אומרת מעץ בעובי 5 מילימטר, והייחודיות שהפאזלים הם צורניים. זאת אומרת, אם זה פאזל של אריה, בסוף יצא לכם ממש אריה. עכשיו, החלקים עצמם, אנחנו עושים אותם בחיתוכי לייזר,
כן.
וכל חלק בעצמו זה צורה של מוטיב מסוים שקשור לדמות של הפאזל. לדוגמה, בפאזל של אריה, החלקים יהיו בצורות של חיות.
נייס.
וואו.
אם תעשו פאזל של הכותל, יהיה לכם חלקים בצורות של יודאיקה, כיפה, ציצית, או דברים כאלה.
זה חמור.
זה חוויית הרכבה מטורפת, שמתאימה גם למבוגרים וגם לילדים. ומה שמגניב, שבתוך הערכה, אתם מקבלים גם ערכת הדבקה. אחרי שסיימתם להרכיב, אתם פשוט מדביקים את המדבקה בצורה פשוטה, מקבלים מדבקות סיליקון, ואז יכולים לסלוט את זה על הקיר, ואז ממש כאילו אנשים קונים את זה לנוי, יש לך חמסות, ויש כותל, ויש חיות, ומלא דברים מגניבים, מגניבים, מגניבים.
אני רואה שיש גם פאזל של ביטלס.
נכון,
תודה, נקנה לסירי.
נקנה מהפאות של הביטלס, ומגיטרות, ודברים מגניבים.
יום, מהמם.
והדבר האחרון, שזה בעצם הדבר החדש שהכנסנו, שינינו את המוצר קצת, עשינו לו בידול מחדש, וקראנו לו פאזל אחידה, רידל פאזל. הוספנו בפנים כתב חידה. בתוך כל ערכה מקבלים כתב חידה,
כן.
שבעצם שואלים אתכם שאלה על הפאזל שקניתם. לדוגמה, קניתם את הפאזל של הביטל, של אבי רוד, שואלים אתכם שאלה על התקליט הזה. במידה ואתם יודעים את התשובה, אתם יכולים לענות על התשובה באתר, יש לנו מין שאלון כזה אמריקאי, אבל כדי שיפתח לכם האופציה לענות, אתם חייבים קודם כל להרכיב את הפאזל, מסתתר מאחורי הפאזל
קוד QR?
ארבע ספרות קודיות שצריך למצוא, את הספרות מזינים באתר בלשונית כתב חידה,
אוקיי.
ואז נפתח את האופציה לענות על התשובה. עונים תשובה נכונה, מקבלים פרסים מדהימים. כל דגם זה פרס אחר, זה מ-100 שקל עד...
רגע, אבל איפה הספרות האלה מופיעות? על הגב של החלקים?
כן, אגב, אתה גם ככה צריך להגיע אליו, כי אם אתה רוצה להדביק את הפאזל...
אבל הוא לא מתפרק הפאזל כשמרימים אותו?
הפאזל יש...
אתה צריך להרכיב אותו על זכוכית, על שולחן זכוכית. זה חלק מהחידה.
אתה מרכיב אותו?
כן.
ככה הכי עדיף. אחרי שאתה מסיים להרכיב אותו על חתיכת קרטון, אתה מניח עליו עוד חתיכת קרטון והופך אותו, ממש כמו הוגה.
כן, כמו מקלובה.
אפשר גם להדביק את זה.
כמו מקלובה.
כן, אפשר גם באמת להדביק.
כמו מקלובה.
עשו פאזל מקלובה.
קודם כל, רידל פאזל, המותג נקרא פזו, שזה, מי שרוצה להיכנס, זה...
P-A-Z-Z-U, אפשר לחפש?
P-A-Z-Z-U, בדיוק. גם אינסטגרם, אגב, אנחנו מקבלים מלא תגובות מטורפות, באמת. מזוגות, מהורים, מילדים.
זהו, כי בניגוד, זאת אומרת, שאתה חושב על פאזל מעץ עבה כזה, בדרך כלל זה פאזלים מאוד מאוד בסיסיים של ילדים מאוד מאוד קטנים.
כן.
ששמונה חלקים, עשרה חלקים.
עם הידית על כל חלק.
כן. אני חושבת על...
ואז אתה מסתכל על עץ שלך, אתה אומרת, סיריסלי, את זה אתה לא מצליח?
מה? הפאזלים שלנו הם ממש להם, הם גם לילדים, יש לנו דגמים, אבל הם בעיקר הקהל שלנו, הם באמת...
אבל זהו, אלה פאזלים של 200 חלקים, נכון? זה משהו...
200, 300, הקהל שלנו זה 30-40 פלוס, והתגובות פשוט באמת, אנחנו לפעמים נגנבים מהתגובות, אנחנו אומרים עצמנו, אוקיי, וואו, הקמנו מותג של פאזלים, לא ציפינו לו כל כך הרבה תגובות מרגשות, מדהימות.
איפה אתם מייצרים?
אנחנו יושבים בתל אביב, ואנחנו מספקים את זה אגב לכל חנויות המוזיאון בארץ, מוזיאון תל אביב, מוזיאון ישראל, ספארי, כל חנויות המוזיאון. יש לנו כמובן אתר עם שלוחים מהירים. מה שקרה בתקופה האחרונה עקב המצב, אז גם כאילו הפעילות בחנויות ירדה, יש חנויות המוזיאון סגורות כרגע. גם חברת המשלוחים לא מגיעה להרבה נקודות לצערי, להרבה אזורים היא לא מגיעה, אז נכון. הנפח בחודשיים האחרונים ככה, במיוחד כן. בחודש האחרון ממש ממש ירד, אז ככה באמת נשמח לכל עזרה, ואנשים פשוט ינסו, גם אנשים שהם לא טיפוסים של פאזלים קלאסיים, אתה יודע, המילה פאזל ישר מביאה לנו קונוטציות כאלה, של ילדות או דברים כאלה, אני אומר להם, תנסו פעם אחת, זה באמת חוויה.
לא, פאזל של מבוגרים, לא בהכרח שלכם, אבל יש כאלה גדולים של 500 חלקים.
כן, כן, פאזל יום כיפור. פאזל יום כיפור.
פאזל קורונה, פאזל יום כיפור.
בדיוק. אז הפאזל הזה הוא גם אומנותי, גם בסוף יש לכם פריט נוי דקורטיבי לתלות על הקיר, וגם הכתב חידה הזה הוא באמת שוס, כי זה מביא לכם חוויה, באמת הרכבה אינסופית.
כן, של חדר בריחה, של טיילור סוויפט מוציאה אלבום. זאת החוויה.
וזה גם חמוד שהחלקים עצמם, הם קשורים, הם הצורה שלהם, הם קשורים, זה לא רק חלקים קונבנציונליים של פאזל כזה, אחד עם לשונית ואחד עם מגרעת כזאת.
נכון, אנחנו ממש לפני הבסקיצה הראשונית, אנחנו יושבים סיור מוחות וממש חושבים איזה חלקים להכניס, איך לעצב את החלקים. אם זה ביטלס, אז מה להכניס, ואם זה...
אז מה זה בביטלס? מה החלקים?
בביטלס קודם כל יש חלקים שהם ממש בצורות של הפאות שלהם, של ארבעתם.
גדול, יפה.
גדול, גדול.
ויש לנו עוד קטע מגניב בביטלס, שרשום את המילה בגדול, The Beatles, שכל אות זה חלק בפני עצמו. זאת אומרת, ממש עתי של The Beatles.
זה חלק מהפאזל.
זה חלק ממש חלק מהפאזל בפני עצמו. יש עוד הרבה דברים, ופיס וגיטרות.
ואתם עושים כל אחד אישית, או שיש כאילו, זאת אומרת, טוק, סטוק ומוכרים?
אז כרגע אנחנו עושים באמת דגמים למלאי. ייצור אישי אנחנו עושים כרגע רק לחברות, כי מדובר פה על איזה כמות מינימום התחלתית.
כדי להפעיל את המכונה של החיתוך.
אחרת לא שווה לעשות את הסטאפ למכונה. אנחנו עושים לחברות גדולות בעיקר, ואני מקווה שבהמשך אנחנו כן כבר נוכל לפתח את זה לכל בן אדם שיכול לעלות כל תמונה.
כל תמונה ולחתוך אישית, זאת אומרת, אם אתה רוצה לתת מתנה למישהו, נכון. פאזל נגיד שהוא תמונה שלו זה, אבל גם שהחלקים עצמם ירכיבו את השם שלו נגיד.
כן. לגמרי, זה ממש כן. מטורף אם זה יקרה, ואני טוב. מאמין שזה יקרה בסוף.
דורון, אז... פזו, P-A. זד, זד, יו, ואנחנו גם נשים לינק אצלנו בפייסבוק, בוקר חדש.
איזה כיף.
תודה, בהצלחה.
בהצלחה.
תודה לכם, חברים.
ביי ביי.
ביי ביי, להתראות.
כרמל?
בוקר טוב.
וואו.
היי, כרמל.
מי צעק שם שאת ברדיו?
בוקר אור.
מה העניינים?
מצוין, האמת שאני מתרגשת, ממש.
שמחים שהתקשרת.
מאוד.
ספרי על העסק שלך, כרמל.
שמחה שהתקשרתם אליי.
את התקשרת, חשוב לי להגיד.
לא, אנחנו התחזרנו אליה.
אני חייבת להגיד לכם ככה, קודם כל בא לי כל יום נוסע ושומע אתכם בדרכים, וכל יום הוא אומר לי, כרמל, את השראה, את חייבת לעלות. אז קודם כל אני מודה לבעלי.
זה מתוק, זה חמוד.
אני השראה.
זה חמוד.
אז ככה, אני... מאמנת כושר, ואני גם מאמנת מנטלית, ואני גרה במושב תלמי יפה. תלמי יפה זה אחד מהיישובים שצמודים לעוטף, מה שקוראים אותם השבע 200.
מה זה שבע 200?
אני גם לא מכיר את הכינוי.
שזה ממש קילומטר מהעוטף. כביכול אנחנו לא חווים, אבל אנחנו כל היום פה חווים את ה... את הבומים ואת ההדף.
כן. אבל זה כאילו מעבר לקו של הפינוי?
בדיוק.
כאילו עוטפים את העוטף.
כן, העוטף של העוטף.
בדיוק. בדיוק.
זה החבילה הגיעה, זה אחד לפני האחרון כזה.
בול.
בול, בדיוק, זה זה.
חבילה עוברת.
חבילה עוברת, כן. או הגיעה.
ואנחנו, בוא נגיד ככה, אנחנו ישוב שירח את החיילים, ועדיין החיילים חיים אצלנו במושב. אז יש תחושה עדיין של מלחמה, זה לא נגמר. ויש לי סטודיו שאני מלווה בו נשים בתהליכים של כושר, ומעבר לזה אני הייתה אמורה להיפתח ממש בשבוע של המלחמה תוכנית שנקראת לגלות את עצמך, שהיא משלבת בתוכה תנועת תזונה ותודעה. כשכל הרעיון הוא שהרבה מעבר למה שאנחנו אוכלים, זה איך אנחנו חושבים, מדברים ומתנהגים. זאת אומרת, האוכל הוא חלק קטן בתוך המרכיב הזה של איך אנחנו...
בטח הרגלים לא בריאים של אוכל, זה חלק קטן מצרות אחרות או קשיים אחרים ש...
בדיוק. בדיוק, אז ממש הייתה צריכה להיות השקה של התוכנית הזאת שלי, שהיא נדחתה כרגע,
כן.
אבל בסדר, היא תגיע, היא תחזור. אני מאמנת היום בתוך הסטודיו בלייב, זאת אומרת בפרונטלי, ובנוסף אני מאמנת נשים בזום. זה פרויקט שהתחיל בקורונה בעקבות המצב, נשים שרוצות להתאמן ב-6:30 בבוקר, אימונים של חצי שעה, וככה הן ממשיכות ליום רגוע. וזהו, וזה עדיין.
זאת אומרת, כל יום ב-6:30 בבוקר את עושה אימון? שאפשר להצטרף אליו פיזית אצלך בסטודיו או בזום?
לא, מי שמצטרף אליי פיזית הוא מצטרף לאימונים רגילים, ב-6:30 זה רק בזום.
כל יום, 6:30.
אהבתי.
ממש.
כי 6:30 בבוקר אני לא גם אקום וגם אצא מהבית לאימון.
זה הגזמה פראית.
זה בדיוק רעיון.
נכון.
עם אביזרים שהם נגישים, זה יכול להיות מקל של מטאטא, זה יכול להיות רפרף, זה יכול להיות משקולת, דברים מאוד נגישים. ושהם עושים את העבודה, תכלס.
בטח, מה? אם יש לך את המשמעת לעשות את זה, ברור. יפה. אז זה הסטודיו של כרמל, מהעוטף של העוטף, תנועה, תזונה, תודעה. אפשר לחפש אותך גם באינסטגרם, נכון? כרמל סטודיו עם קו תחתון בהתחלה ובסוף.
תעקבו, יש שם גם כל מיני משפטים שאני ממש קוראת עכשיו, והם עושים לי טוב.
כן.
יש כאן משפט שאומר, זה ממש בסדר שאת לא מוצאת את הכוחות להתאמן. זהו. קראתי אותו, וזה עשה לי טוב.
אני אמר לי פעם מאמן, משפט מדהים, אף אחד אף פעם לא רצה לצאת לאימון, אבל אף אחד אף פעם לא התחרט שיצא לאימון.
נכון.
יש לי... אני יכול לדבר עם המאמן הזה. אני יכול לפתוח את עולמו לדברים
שלו. למשפט הראשון או לשני?
אני לשני. גם וגם.
טוב, כרמל, וגם נשים לינק אלייך אצלנו בפייסבוק.
יופי, ממש ממש תודה.
בוקר חדש, הקבוצה שלנו. תודה רבה.
תודה, כרמל, על האופטימיות הזאת, על הבוקר.
תודה לכולם. ביי ביי.
ביי, בוקר טוב.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי יניב.
היי, מה נשמע?
וואלה, בסדר.
מה שלומך?
אני בסדר, חזרתי אתמול מאוחר.
מאיפה? מבילוי?
ברצועה.
מהרצועה דווקא.
ישבתי עם סינואר.
מהרצועה, זה כאילו קלאב. הייתי ברצועה.
הייתי ברצועה, בליש.
גם היה באיזשהו שלב, היינו בתוך איזשהו אירוע שהיה צריך, ככה ביקשו מאיתנו לצאת ולקפל את הביקור. אז הרגשנו כזה, כמו ילדים קטנים שעכשיו צריך להוציא אותם, כי בלילה רואים סרט לא לילדים כזה, אז אמרו לי, מה, אתה צריך לצאת מפה, יש פה בעיה. כן. אבל תשמעו, תשלחי, מה? ממש, ממש, ממש. אנחנו...
היית בדרום או בצפון?
הייתי בצפון. אני גם לא יכול, עדיין לא הוציא את הכל, כי אנחנו חייבים להמתין עם זה עד למחר. אבל אנחנו, באמת, הפוקוס הוא לדרום, ומדברים על חן יונס, כי זה באמת משהו חדש, וצהל מתמרן שם.
וכאילו שם הפרס הגדול, אז יאללה כבר, כאילו שיגמרו אותו.
במידה ושם הפרס הגדול, בואו.
זה די כאילו... איך אני אסביר על הדרום? אנחנו בדרום, והפוקוס, ורוב הדיווחים, וחושבים שהפרס שם, אבל אני יצא לי אתמול להיות בצפון, בצפון הרצועה, זה היה, הייתי ככה עד משהו כמו 11 וחצי בלילה, ופשוט במשך כל השעות האלה, זו לחימה, זו לחימה ממש.
כזאת פנים אל פנים של חוליות וזה?
ממש התקלויות של, בתוך הרחוב, זה התקלויות של, עדיין חול, ויש אזורים כמו סג'אייה, אני לא יכול להגיד איפה הייתי, אבל יש אזורים כמו סג'אייה, שבגדול, שם עוד לא טיפלו באזור הזה, זה אזור שעכשיו מטפלים בו, וסג'אייה...
סג'אייה זה טראומה של צהל.
יפה, וסג'אייה זה גם בגלל קרבת הכפר לגבול בישראל, זה בעצם תמיד האזור שהוא סופג הכי הרבה, ותמיד יש לו את ההתקלויות הראשונות, גם אנחנו זוכרים את הנגמש, שבעצם האירוע מאוד קשה שפתח את צוק איתן, ו... אז הגדוד הזה מכיר לחימה, ובעצם יש להם ארבעה גדודים שם, והגדודים האלה הם הגדודים החזקים ביותר. זאת אומרת, הם האלה שכבר משוקשפים ומכירים את הלחימה, המגד שלהם, הוא חוסל בהתחלה, אבל זה מגד ש-11 שנים צהל מחפש אותו, עוד אז מהאירוע של הנגמש, זה גדוד נורא קשה, קשוח, שמבין לחימה, גם מכיר לחימה, הם משוקשפים, והם גם... הם גם נלחמים מבחינתם שם על הבית. זה אם סג'אייה טיפול, זה דרמטי. עבור חמאס, עבור עזה בכלל. זאת אומרת, זה...
תגיד, למה לא משטחים שם אז מהאוויר בעצם?
אנחנו יודעים שמהאוויר אי אפשר לעשות הכל.
לא, לא הכל, אבל ריכוך משמעותי.
ריכחו.
ריכחו?
קודם כל ריכחו. סג'אייה לא נראית כמו... סבייני רפיה סג'אייה, זה נראה יותר באמת, אתר בנייה.
אוקיי.
אבל בסופו של דבר יש מקומות, כבר אמרנו בלי, זאת אומרת, יכול להיות שיש איזשהו מידע כזה ואחר שאתה אומר, אני פה לא יכול להפעיל את כל העוצמות שלי.
ברור, ברור.
אז, אבל בסופו של דבר כן רוצים להגיע ממש, boots on the ground, ואני צריך ככה, באמת, אני לא אומר שצריך לראות את זה, אף אחד לא צריך לראות את זה, אבל כדי להבין, זה פשוט לחימה, רצים מבית לבית, מסתתרים, נצמדים לקירות, יורים, ההתקלויות, יש התקלויות של בעיקר חוליות, מה שהן עושות בעצם, הם מעלים רחפן בתוך אחד הפירים, הרחפן הזה עושה סיבוב מהיר כזה וחוזר אליהם, משהו מתעד, ואז בתיעוד הזה הם למעשה מסתכלים על מה הם יכולים להגיע ולתקוף, ואז הם יוצאים ותוקפים.
הנה הטכנולוגיה.
וצריך להבין, אירוע כזה לדוגמה, לפחות מה שאנחנו ראינו, שמענו אתמול, זאת אומרת, זה נגמר באיזה 10 טילי RPG לתוך נמר, כאילו. זה אירוע שהוא תקיפה משמעותית. אבל קודם כל, שפה לנמרים ולכלים של צהל שהם סופגים שם, באמת, זה פשוט לא יאמן. הם פשוט סופגים שם RPG ותפו, כן. עד עכשיו, הכלים האלה מוכיחים את עצמם. יותר מזה, לפעמים מה שהם עושים, המחבלים שהם יוצאים מהפירים, אז הם רצים לכלים של החיילים, הם מנסים להצמיד איזשהו מטען, ואז הם נותנים פיצוץ, בעצם מה שכאילו מנסים לפגוע בשכבה הראשונה של המיגון, ואז הם תוקפים.
וואו, ואז ה-RPG, זאת אומרת, כאילו עם המטען הראשוני להוריד את השכבה הראשונית של ההגנה, ואז...
נכון.
זה כמו בסטאר וורס שיש את האימפריאל ווקר, זה אלה, שכאילו, זה כזה.
עכשיו, מה שקורה, החיילים והצבא כבר כל כך סומך על המיגון של הנמרים, שהתרגול את זה להיכנס לתוך הנמרים, ופשוט לראות אחד על השני, על הנמרים אחד של השני, זאת אומרת, אומרים למחלקה מסוימת, כנסו לתוך הכלי, והחברים שלהם, הכלי השני, פשוט יורים על הכלי שלהם, על הנמר. כי הם מנסים לעלות, כי הם מנסים להתקרב, אומרת, בפנים, זה לא חודר את זה.
אתה רוצה להגיד שיש מקרים שחיילים סוגרים את עצמם בתוך נמר כזה, ומחבלי חמאס מטפסים עליו, מנסים לפתוח, להיכנס, וכלי אחר של צהל יורה על הכלי שבו סגורים החיילים כדי להעיף ממנו את החמאסניקים?
ממש ככה.
זה פשוט מטורף.
עכשיו יותר מזה,
זה פחד,
זה מטורף, זה מטורף.
יש אירוע שחיל האוויר הרי מלווה אותם כל הזמן, אז יש הרבה אירועים, ואז חיל האוויר, זאת אומרת, רואה מזהים, או שחיל האוויר מזהה, שהחוליה ממש מתקרב ומסתובבת. אומרים להם, כנסו לתוך הטייס, זה ברמת הטייס עם המפקד מחלקה ופלוגה למטה, כן?
ואז מפציצים מהאוויר?
אתה רואה אותם כאילו בריאת לילה כזה, רואים את החיילים כולם נכנסים לתוך הכלים, במסוק של צהל או איזשהו זיק או משהו כזה, פשוט יורד 50 מטר מהם. מהחיילים, וכאילו יורה לכיוון הנמר, אבל הוא לא פוגע בנמר, אבל הוא כן הורג את כל המחבלים מסביב.
כן.
עכשיו, לשבת בתוך הנמר כזה, שאתה יודע שתכף הולכים להוריד קצת לידך, הנמר הזה מתרומם באוויר מהבום הזה, זה לא איזה משהו סטרילי כזה.
כן, ואתה אומר שהם עומדים בינתיים, תפו תפו תפו, חמסה חמסה, עומדים בזה?
כן, יש פה, תמיד יש פה...
לא, ברור שיש תקלות, אגב, גם ביום, אחד הימים הראשונים של הכניסה הקרקעית, הייתה עם נמר שפתחו אותו וירו לתוכו.
אז כן, אז היה שם את האירוע הזה, ותמיד יש, אבל מבחינת הכלי הזה שהוא פשוט, זה כלי מטורף, זה שהם יורים אחד על השני... זה פשוט לראות את זה.
זה כלי ישראלי, נכון? אנחנו פתחנו את זה?
כן, זה בעצם כמו מרכבה 4 של...
שהוא פשוט לא טנק.
כן, כן. ופשוט לקחו את המרכב שלו והפכו אותו לכלי שהוא מפלצת. הוא מפלצת, יש לו עמדת קטלן. אני ישבתי בדבר הזה, ראיתי את זה. זה פשוט, אתה מתוך הכלי עצמו... יש לך עמדת קטלן שזה גם יכול להיות תותח קטן או מקלע גדול, ואז הוא ממש שולט בזה בזום, שאנחנו עשינו כזה זום על חלון, זה פשוט מטורף עד כמה אתה יכול לראות עם מקלע לתוך חלון של צוהר כזה של שירותים. זה כלי מטורף.
וואו.
אז זהו, שם באמת יש נקודות אחרונות שצריכים לשבור, זה כל מיני מרכזי כובד שם בצפון הרצועה, ומנגד, בדרום גם, לחימה מאוד מאוד קשה. אני יודע, כשאני הייתי בפנים, אז הבנו פתאום שגם... נתניהו הוציא איזושהי ידיעה שמקיפים...
כן, זה היה זוי אתמול.
זהו, אני קראתי את זה בטרד של אופירה אסייג. נכון. באמת, שהיא כאילו כמו ויינט היא כותבת שם.
היא גם כתבה אומייגאד.
כן, היא כתבה אומייגאד, דיווח צהל מקטרת ביתו של יחיא סינואר באזור חאן יונס, מקווה שהוא והמשפחה שלו שם, ויאללה להפציץ.
אז נסביר, אתמול פתאום נתניהו העלה בערב מסרטון כזה שצהל מסביב לביתו של סינואר, ואחרי זה אבל דובר צהל אמר, סינואר לא בבית, הוא מתחת לאדמה.
תראה, אנחנו שווים מיליארדים על מודיעין, היו שואלים אותי, הייתי אומר להם, יד ללכת אליו הביתה.
אוהל אופירה.
כן, זה כמו, לא יודע אם אתם ראיתם, פמילי גיא, שהוא הולך לחפש את המטמון לפי הפלייסמנטים של המסעדה.
כן, 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 כן.
זה כאילו הדבר הכי שקוף, הכי שקוף בעולם.
לא, אבל השאלה, האם כזה, ובאמת, הרי אני...
אז הבית שלו זה סמלי, בסדר?
בדיוק.
הבית שלו זה סמלי.
האם לא כבר הורידו לו איזה 6-7 בתים?
הבן אדם עשה השקעות נבונות. יש לו
הבום הנדלני.
הבום בכלל.
הוא היה
בצרפת.
כן, הקפיאו לו נכסים שם. ברור, הם לקחו את כל הכסף של האיחוד האירופאי.
הם מיליארדרים.
והקטרים.
הם מיליארדרים.
הם יודעים להוציא את הדברים. עכשיו, כן, יש לזה ערך לבוא ולהוריד את הבית, אבל זה כאילו שצהל ממש התגנב אתמול בלילה, וסינואר שם יושב מכין נס קפה לעצמו ולאשתו.
הוא אומר, אוי, 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 פאק.
הוא מפתיע אותו. אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. באמת, אגב, אני אומר לכם שגם בפנים, אז התחלנו להבין בתוך הסיור הזה, שהייתה אמירה כזאת, לא, זה לא היה אווירה של סוף מלחמה מבחינת הכוחות בשטח. כולם מבינים את העניין הזה. לפעמים מעלי... אני במקום צהל הייתי אומר, תקשיב, בגלל שאמרת את זה, הוא ברח. ככה הייתי סוגר את כל ה...
לגמרי.
אוקיי, עד אז הוא ישב רע נטפליקס.
הוא רע פמליגאי, הוא ראה את אותו פרק שאתה מדבר עליו. לא, אבל גם יש משהו כל כך ילדותי, כי הרי אם זה סמלי, ואנחנו מקבלים את הערך הסמלי של זה, אז אין מה לחגוג בזה. אין מה לחגוג את זה, אין מה להוציא את זה בציוץ שכאילו כתרנו את ביתו של סינואר. כן, זה דבר שקרה, עושים לי, תמשיכו הלאה. אל תתלהבו מזה, כאילו יש לזה משמעות בעולם.
אין לזה משמעות, אתה רוצה, תהפוך את זה למוצב של צהל. תעשה מזה משהו יותר סמלי, אין לזה משמעות מבצעית, הוא יודע, הוא לא, לא בבית של סינואר לא ימצאו את התכונות המבצעיות של חמאס. אוקיי? זה, הוא יודע שזה יעד ראשון שירוץ היה.
ברור.
אבל, כן, אבל...
זה יותר למחלקת המרקטינג של הצבא, כאילו לתעל את זה לאיזה משהו...
לא, זה היה מוזר, הסרטון הזה של נתניהו, אלא אם באמת יש פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים, או משהו כזה, ולא סתם איזה הזדמנות לתפוס טרמפ פופוליסטי, אבל מי יודע? לא הייתי מאמין את זה על ביבי, אבל מי יכול לדעת?
מעניין, אני מדמיין את הבית של סינואר, איך זה... חושב שיש לו כזה במטבח שכתוב קיצ'ן?
בטח.
נכון?
כי עזעתי.
וולקאם, השטיח, הכניסה כזה.
כתוב לו על המטבח חישוב מסוכן.
כן. אז זהו, אז... באמת, אנחנו נמצאים בשלבים של לחימה מאוד מאוד עוצמתית של צה"ל. אני חושב שמאז תחילת הלחימה, המרכזי הכובד שעכשיו צה"ל... פועל בתוכם, זה באמת הקרבות היותר משמעותיים, יותר קשים, יותר... זה גם נכסים אסטרטגיים שחמאס רוצה לשמור. זאת אומרת, הוא כן הכין את עצמו לשמור על כמה נכסים שלו. ועכשיו צהל פועל בתוך הנכסים האלה.
כן.
ושוב, אם היה צורך להגיד, אז אתם רק לראות את החבר'ה האלה שהם בגיל של הבת שלי, החבר'ה האלה שהם רצים, החיילים שלנו, כן? החיילים של צה"ל, כן? זה מטורף. זה מטורף לראות את הילדים האלה כל כך מחויבים, כל כך לא מפחדים.
עשינו להם עוול, עשינו להם עוול. זה גם הדור, זה פשוט עשינו להם עוול. באמת, זה דור מדהים. דור מדהים. קובוביץ', תודה.
כן, בבקשה.
תודה, תודה.
סוף שבוע מקסים לכולם.
גם לך. תנסה לא להיות בעזה הרבה בסוף שבוע.
אני רק מקבל מלא פעמים לשאלות שאני צריך לדבר עליהן, אז אם יחליטו להמשיך איתי עד שבוע הבא, אני אתחיל ככה לענות
Q&A.
כן.
אוקיי, יאללה, נעשה, אתם יודעים מה? יאללה, יום ראשון, מסיבת עיתונאים עם קובוביץ'.
האמת שזה רעיון מגניב. האמת שזה רעיון מגניב.
אני מקבל מלא שאלות.
כן, אז נעשה, סגור, סגור, ש... שבוע הבא, יום ראשון, נקדיש לזה גם זמן ארוך, למרות שאתה מקבל פה, בוא נה, זה 10-12 דקות ביום, זה מבחינת זמן
אביב. אף אחד אין לו מזלן כזה בתוכנית.
כן, זה...
כן, גם של הרבע ל...
ואז עוד חותכים בסוף, כן, באכזריות.
כן.
אז שבוע הבא, יום ראשון.
מסעת.
מסעת קובוביץ'.
רבירות גם יהיה.
אתה דניאל הגרי של הבוקר, תשמע. יאללה, ביי, בוקר טוב.
ביי, קובו.
ביי.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
היי.
מה העניינים?
אחלה.
בסדר.
שעה שנייה, יום חמישי, ו... אתמול, ממש בשעה הזאת, דיברנו על החקירה הזאת בקונגרס של... אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית. נכון, יש ראשי...
נסיעות.
נסיעה, כן, הם נסיעות, גם אני נתקעתי על זה אתמול.
לא, אבל יש כמו שיש ראש, נגיד ראש עירייה, ואז המציאו את המילה ראשת, אם זה אישה, למרות ש...
האם זה ראשות?
וזה מילה שאושרה, זאת אומרת, בחינה אקדמיה וזה. אבל בהרבים של ראשת, מה הן?
ראשות? ראשות. ראשות,
אני חושב. לא יודע.
נראה לי.
אולי זה פריים מיניסטרס.
רשאות?
פריים מיניסטרס.
הן רשאות, זה בטוח. ישבו שם, דיברנו על זה, וזה גם אתמול נהיה כאילו ממש בראש החדשות. אגב, גם בארצות הברית, כאילו לא רק פה, כי זה באמת היה מופע הזיה של הכחשת מציאות טרוריסטית ואלימה, תחת עקרונות של חופש ביטוי, משפטיים והכלה. זה באמת היה כאילו כל הסיפור כולו, איך אפילו במעוזים הכי הכי אינטליגנטיים ואינטלקטואלים של ארצות הברית, מוכנים לקבל את הטרור של חמאס בשם הנרטיב השקרי של מאבק לאומי וחופש ביטוי.
וגם בחסות אינטליגנציה ומורכבות.
ואינטלקט, כן. את ממש זהית נכון את הטון והמבט המתנסה כל כך.
מחוייך, המחוייך.
כן, זה היה חיוך של, אני מדברת עכשיו עם יצורים נחותים ממני.
בטח הרפובליקנית המטומטמת הזאת שחוקרת אותי.
בדיוק, ולא מסוגלת להבין את הניואנסים המורכבים של עולם האקדמיה, ולכן אני אנסה לפשט את זה במפגש שלי עם צורת החיים הראשונית הזאת.
למעשה אני בשימוע של אמבה.
כן, גם למה היא שואלת אותי שאלות של כן ולא? נכון? היא נדפקה מזה. אין דבר כזה כן ולא.
כן.
איפה השאלות הפתוחות?
אפשר לשפוך מילים והררי מילים, ואז ליצור, לתת תשובה אמורפית, שלא אומרת שום דבר בצורה משמעותית. והן חטפו, אגב, אתמול, זה היה משמח לגלות, שקרה דבר, באמת קרה, היה אתמול רגע בציבוריות האמריקאית, קריאת השכמה. כל עוד זה היה סטודנטים כאלה, או מוסלמים, או שחורים, שיש איזה מין, כאילו גם נרטיב של המדוקאים המשותפים, או אוכלוסיות LGBTQ פלאס, שגם כאילו מתוך איזה טעות בזיהוי של איפה החופש, התחברו למאבק החמאסי. אתמול כשזה הגיע אל הקצה, אל ההנהגה, אל הבחירות האלה, הבינו שזה בעצם כל המוסדות האלה חולים. זה לא רק בלמטה. ונפל דבר אתמול בארצות הברית, כי זה עשה זעזוע.
האומנם?
כן.
עשה זעזוע גדול מאוד. כאילו זה ממש, כולם התייחסו לזה, כל העיתונים הגדולים, כל הפיד היה על זה. המשענת כנראה צוץ הגדולה בעולם, אילון מסק צייץ על זה.
כן, אבל כאילו אנחנו מגלים שדעת הקהל משתנה ברמה של כמה שעות. כי עכשיו יבואו ויגידו, הנה, הם לפני כמה שעות, נכון?
כן, שחררו הבהרות.
הבהרות וזה, ואז יגידו, הם התקפלו בגלל שיהודים שולטים בעולם, ואפילו עליהם לחץ. הרי ברור שיהיה את ההקבק הזה.
נכון,
אבל... ואז אנשים עוד פעם, כאילו, בסוף מי שהוא גזען הוא גזען, מי שאנטישמי הוא אנטישמי, מי שלא רוצה לראות דברים בצורה מורכבת, אז לא רואה, כאילו בסוף...
ויש המון תיאוריות כאלה שמי שבא להפריך אותן, בעצם מי שמאמין בהן זה רק מחזק אותו, לא משנה מה קורה.
נכון,
כל דבר שקורה נכון. הוא בעצם לא, אתה רואה, בגלל שאתה זה ככה.
אבל יש הרבה אנשים באמצע.
נכון.
יש הרבה אנשים
נכון.
בין הציונים לבין האנטישמים, שאני מסכים איתכם שהשכבה האנטישמית הזו שאי אפשר לשכנע אותה היא הרבה יותר גדולה ממה שהיינו רוצים לחשוב. היא כאילו, היא גדולה באופן מבהיל ומטרלל, אבל יש המון אנשים באמצע שלא רוצים שהמדינה שלהם תראה ככה. הם לא רוצים שהאקדמיה האמריקאית, שהיא באמת המנוע שמניע את התעשייה, שמניעה את המדינה, שמניעה את העולם, הם לא רוצים שזאת תהיה תרללת כזאת.
אבל הם כזה אנשי הטרנד. האנשים האלה באמצע, זה אלה שכאילו ישחקו הנערים לפניי, ואז אנחנו נבין כאילו באיזה פוזיציה, לאן אנחנו נכנסים.
זה טרנד, אבל כאילו לא במובן הגרוע.
הטיקטוקים.
כן, יש הרבה אנשים שהם פשוט כזה, גם הם אמריקאים, והם לא, הם יודעים שיש משהו, והם קצת מתעניינים, אבל הם לא חיים את הסכסוך המדמם, והם שומעים שישראל מחריבה את עזה, אז הם כאילו נגד זה, ומצד שני הם שמעו בהתחלה שחמאס רצח ואנס וביטר וקרת, אז הם נגד זה, וכאילו באווירת כל הצדדים גם צודקים וגם טועים, וגיעים אירועים כאלה שכאילו האמת נחשפת.
כן, שאתה כבר לא יכול להגיד כל הצדדים צודקים וטועים, אתה צריך להגיד וואו 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 וואו, מה קורה פה? ואתמול בדיון שהתרכז באופן טבעי והגיוני גם אנחנו, בחדלות אישים אל מול הקריאות האנטישמיות, הסתתר עוד איזה משהו מעניין, שחברת קונגרס אחרת, בשם סטיל, שאלה...
איזה שמות יש להם?
שמות מטורפים.
מגייל.
שמות מטורפים.
סטיל.
סטפניק.
סטפניק זה כיף, כי זה כאילו...
איזה ניים.
זה לא סטפני. סטפני אתם מכירים, אני הולכת להביא לכם את הטוויסט. זה סטפניק.
כי הכל זה מורכב.
בדיוק. אז היא שאלה את נשיאת... אני חושב שזו הייתה מגיל, נשיאה מגעיל של פן, כן. היא שאלה אותה, כמה כסף קטרי יש מממן את הפעילות של האוניברסיטה? ומגיל ענתה לה,
שבה?
אני לא, יש לנו כמה תורמים בקטר, שהם תורמים קטנים, שהם בוגרים שלו. ואז היא אומרת לה, לא, 300 מיליון דולר קיבלתם, אם אני זוכר נכון, השנה, או באיזשהו זמן קצוב, אני יודעת את זה כי אתם מחויבים לדווח על זה, ואתם דיווחתם על זה. אתם יודעים בדיוק כמה כסף קטרי נכנס אליכם לאוניברסיטאות, אתם יודעים בדיוק מה ההשפעה של הכסף הזה. כולם מבינים את זה. כולם מבינים שיש פה בעיה שורשית ועמוקה. אז אני חושב שגם זו תהיה קריאת השכמה לאמריקאים.
זה חלק מהשיטה הקטרית. הם את הכסף האדיר שיש להם פיזרו בכל מקום.
לא יודע.
בספורט, בתרבות, במוזיאונים, בבתי חולים, בנדלן, באקדמיה, הם אחיזתם בכל מקום, ואחרי זה, ביום פקודה, ברור למי נותנים דין וחשבון. האם למוסר או לקטר.
כן.
והנה.
כי זה גם רק הגיוני, כי הרי זה לא שהם מדינה, כמו מדינה מערבית, שיש לה תשתית דמוקרטית שיכולה לייצר תעשייה חזקה וצבא חזק ולהגיע להשפעה בדרכים האלה. אבל אומרים, יש לנו הרבה מאוד כסף. מה הדרך הכי קצרה? לקנות את ההשפעה שמדינות המערב יוצרות. זה רק הגיוני. זה מה שאני הייתי עושה אם הייתי קטרי.
נקנית רונלדו, נקנית
האוניבר. נקנית רונלדו והרווארד.
בדיוק. וזהו, ונשלוט
מהכל. זה סעודיה.
רונלדו?
כן. שהם אויבים של הקטרים בעיקרון.
זה אותו מנגנון.
אבל הכסף הגדול הוא... אצל קטר זה נקנה את המונדיאל.
כן, נכון. נקנה את המונדיאל.
ככה הם קנו את זה.
רונלדו ומונדיאל מבחינתי זה דוסים.
ונקנה המון...
מונדיאל הוא השחקן האהוב עליי.
המון קבוצות בעולם. אני חולה על מונדיאל, יש לי חתימה שלו.
ברור, הוא שחק מאוד יפה ברונלדו האחרון.
וואי, הוא קשר ימני. שיר כל כך יפה.
כן.
של פרנק אושן.
כן, ואיזה בסה שפרנק אושן, אתם יודעים באיזה צד הוא?
לא.
וואלה.
כן.
מה? מה הוא חושב שצריך לקרות בין הנער לים?
שפתח תקווה.
באמת? הוא כאילו יצא? הוא לא בצד ה...
אבל הוא יצא כזה כמו שפרנק אושן יוצא. כאילו... זה מבויש כזה, זה בלייקים.
אין לי כוח כבר, אין לי כוח כבר לפוזות כאלה.
לא, אבל סתם ראיתי פשוט בלייקים וזה, ומאוד ברור איפה הוא גם כאילו בצנטרום של הצנטרום של ניו יורק, כאילו של כל ה...
הוא חבר של מחבלה, לא?
כן.
והוא הרי גם גיי.
כן.
נכון, הוא כאילו מהראשונים במוזיקה השחורה כזה שיצאו כזה אופנלי.
כן.
אח שלי. בוא להופיע, אתה יודע מה? בוא להופיע בחאן יונס.
לא, הוא כבר לא מופיע פשוט.
כי הוא ביישן מדי.
הוא ביישן.
זה כל כך מעציב שנהיה הזיהוי הזה בין כאילו תרבויות מדוכאות על בסיס הדיכוי. אוקיי? ושהוא בגלל שהוא גיי ושחור, אז אוטומטית מתייצב בצד האכזרי שתופס את עצמו כ... לא, זה לא היה
מנש. אתם מבינים, הוא גם... כאילו פרנק אושן הוא גם קצת כזה סמל של מגניבות.
מאוד סמל של מגניבות. הוא טרנדסטר,
הוא בדיוק האנשים האלה, הצעירים שמפגינים ומגניבים, והם מברוקלין, ואז אחרי ההפגנה הם הולכים לאכול פיצה, כאילו כזה.
יש סרטון שראיתי ממש לפני חצי שעה, זה קרה כאילו לפני כמה שעות בארצות הברית, שבאיזשהו בית קפה, נדמה לי בלוס אנג'לס, אני לא פספסתי בדיוק איפה זה, לא נותנים לאישה יהודיה, כי שומעים גם שהיא יהודיה או אפילו ישראלית עם המבטא שלה, להיכנס לשירותים.
מה?
בבית קפה. ומישהו פרסם את זה, כתב, זה באמת הסרטון הכי אנטישמי שתראו. ופשוט, עובדי בית הקפה חוסמים את הכניסה שלה לשירותים, ואומרת, אבל אני לקוחה פה. I'm a patron, אני שילמתי, כאילו, אני קניתי פה משהו, זה לא סתם שבאתי לשתין בבית קפה שלכם כי הייתי צריכה. והם חוסמים אותה, וחוסמים אותה, ומתחילים להגיד משהו על הציונות והזיוניזם וזה וזה. וכשבסוף היא מצליחה איכשהו להשתחל פנימה, אז רואים שכל השירותים בתוך הבית קפה הזה מלאים בכתובות כאלה של Free Palestine, וציונות היא מחלה, כל מיני כאלה, ואז מבינים למה לא נתנו לה להיכנס, כי כנראה רצתה לצלם את הדבר הזה, וזה ברור היה להם שזה יהיה כאילו...
אז למה הם כתבו את זה? כאילו זה מה שהם רצו, כשאתה עושה מחאה, אתה רוצה שהיא תשמע.
בדיוק, כשאתה כותב דברים על קיר, אתה רוצה שיראו את זה.
בדיוק.
ולמה זה קשור? כי כל העובדים שם, אחד אחד, הם איכשהו... אני, בוא נגיד ככה, לא דיברתי עם אף אחד מהם, אבל יש להניח שהם לא בדיוק, לא פול סטרייטים.
בוא נגיד שבעזה היום, בוא נגיד שבעזה היום מסתכלים עליהם ומניחים שהם גייז, אם זה נכון או לא.
בוא נגיד בלוק, בדיבור.
רגע, תשלח לי, בסדר, אבל זה כמו שכאילו...
פספסתי את זה, בדיוק נכנסתי למישהי שעושה טוורקים, אז כאילו זה השיח את תשומת ליבי.
אוקיי.
הטוויטר שלי הוא מאנטישמים וטוורקין.
טוורקין היא נראית קווירית גם?
Hell no. אבל...
כי פשוט, כי it works לגם, כאילו, הגיע. פשוט, לא יודעת, כאילו, אם אפשר לקבוע מה הם...
אפשר לקבוע שהם לפחות מאתגרים את ההטרונורמטיב בצורה שבעזה היו פחות סובלניים,
כל מיני שיער כחול וחוסר כאילו מובחנות מובהקת כזה מין. אוקיי,
הייתה שם אחת כזאת,
לפחות שניים או שלושה.
לא, הייתה סתם אסיאתית.
לא, לא מדבר על האסיאתית.
הוא היה...
יש הוא.
כן, הוא היה ממש...
שאני לא יודע איפה הוא רוצה שקראו לו הוא.
כן, אני לא מניח את המגדר שלו.
והייתה עוד אחת, והיו שם כמה, היו שם כמה. עכשיו זה באמת, אין לי בעיה עם זה, באמת כאילו...
זה כן, זה מאכזב, זה הכי מאכזב, ותחשבו.
אני שנייה רגע, אני רגע... באמת שכל אחד יהיה מה שהוא רוצה ואיך שהוא מגדיר את עצמו, אין לי שום בעיה עם זה.
זה היופי, זה הכיף.
בדיוק, זה חופש. זה חופש, אבל תהיו בצד שמאפשר את החופש הזה. עם כל הבעייתיות, נכון, גם אצלנו יש גורמים שמרניים, בעייתיים מאוד מאוד, פשיסטים, סבבה. אבל זה לא דומה, זה לא דומה בכלל למה שקורה בצד השני. והעובדה שכאילו חבורה כזאת היא מזדהה יותר איתם, על סמך התפיסה המטומטמת הזאת, שיש כאילו מסכן וממסכן, נשגב מבינתי. ברמה כזאת שכאילו לא אומרים לה, ציונית, אנחנו לא נתלך להיכנס לשירותים.
זה בלתי נסבל, זה בלתי נסבל. אני, ועוד בכלל, כאילו, נגיד לקהילה כאן, זה, זה, זה באמת לתקוע סכין בפעם ה... ולסובב אותה, כאילו, כאילו, זה, זה באמת להרגיש איזושהי בגידה מאנשים שאמורים להיות איתנו בסולידריות, שמבחינתנו הם הם המשפחה שלנו, כן?
לכן אני חושב
זאת המשפחה שלי.
לכן אני חושב שמה שחייב לקרות זה התקרבות בין הימין השמרני הישראלי לבין הקהילה הלהט"בית הישראלית, כי
לא,
כדי להבין שפה זה הבית שלנו ופה כולם צריכים להרגיש בביטחון, כי בחוץ הם כבר לא הרגישו בביטחון.
הנה מצאתי את הסרטון, זה עוד
לא רלוונטי. רק שנייה לפני, אבל לא הרגשנו בביטחון כאן.
ולכן אני אומר,
כן, אבל אי אפשר להגיד, אוקיי, כי בחוץ יש לנו דברים שמאיימים, אבל גם בפנים יש דברים שמאיימים.
נכון,
אני אומר, יש אנשים שמוקדים את הפנים שלנו. אני לא הולכת עכשיו כאילו להצדיק באמת ימנים שמרנים שלא נותנים לי לחיות כאן כמו שאני רוצה, או באמת כאילו...
ולכן הם חייבים לאפשר את זה.
הומופובים בעולם. עולם, מה?
הם חייבים להפסיק, כאילו,
סבבה, אנחנו לא...
להוקיע מתוכם את ההומופוביה הזו, זה מה שאני אומר.
סבבה.
אבל זה שהם, כאילו, מתיישרים עם אלה שהם, הם יותר גרועים, נו, הם יותר גרועים, כאילו, מהגרועים שלנו, ויש לנו גרועים, ברור.
לא,
אנחנו לא צדיקים גדולים.
אנחנו גם בטופ 10 טירוף בעולם, כן?
בחלקים, כן, בחלקים מסוימים, נכון.
בחלקים הקיצוניים שלנו, אבל גם זה איזשהו...
אבל גם בחלקים אחרים שלנו, אנחנו בטופ 10 בדברים הטובים, ואנחנו שוכחים את זה הרבה פעמים, באמת, כאילו, ישראל יש בה הכל מהכל. בחלקים הטובים שלה... אנחנו באמת בטופ של הטופ, וגם בחלקים הגרועים. יש דברים מחרידים פה.
כן, אבל תקשיבו,
מגיע אירוע כזה...
נכון, אבל כדי לנצח בדיון הזה מולם, אי אפשר לבוא ולהגיד, אתה, את עם השיער הכחול, כאילו, זה סתם, זה בסוף רק להמשיך את הוויכוח הזה, במקום להגיד, בונה, את אנטישמית. את נכון. גזענית. כאילו זה ללכת כאילו למקום שהוא
הצודקת,
נמוך.
הצודקת,
אני
זה,
חושבת
זה לא יעזור לנצח,
בדיוק.
הצודקת,
כן,
אבל זה פשוט מתסכל ברמות. וזה פשוט מתסכל ברמות.
זה מתסכל
כן, ומתורלל, אבל... וזה מעיד על באמת פשיטת רגל מוסרית מוחלטת. כי אם היא לא מסוגלת להבין שיש אנשים בעולם שרוצים שהיא תרגיש בנוח עם השיער הסגול שלה, משהו מסמל או לא מסמל, ויש אנשים שרוצים לרצוח אותה על זה שיש לה שיער סגול, והיא לא יכולה שנייה לעצור ולהגיד, רגע, מה טוב ורע? מה טוב ורע עם השיער הסגול שלי? אז
הרי
כן,
גם השיער הסגול הוא ביטוי לחופש שלה וליכולת שלה להיות מי שהיא. נכון?
כן, אבל עכשיו הולכת בחורה ישראלית, כן? עם שיער סגול, או עם שני פסים בלונדינים בשיער, כן. אוקיי? ומרגישה מותקפת מכל הכיוונים. בואו לא נרד לשיח של השיער הסגול, כי השיח הוא גרוע לקשר.
לא, אבל השיער סגול הוא מסמל את החופש. שיער סגול אצלה, או אצלו, זה מסמל את החופש שלהם להיות מי שהם, נכון? זה הביטוי החיצוני לאיזושהי הגדרה עצמית שמערערת נגיד על הקונבנציה.
נכון.
אוקיי? אחלה. זה מצוין. וזה טוב שיש לו את היכולת לעשות את זה גם.
זה הכרחי. כן. זה אבן הבניין של החברה
שלו. אבל אם הוא, שבעצם, אפילו ההגדרה הוויזואלית החיצונית שלו, היא באסתטיקה אחרת, מזדהה עם צד, שהוא הרבה יותר הרסני בשביל עצמו ודומיו, זה מטורף. זה מטורף. וזה לא שולל את הצורך לשמור על החופש של כל אדם להיות ולרצות לחיות כפי שהוא רוצה. אבל כשזה בא במסות, כבר אי אפשר להתעלם מזה שזה תופעה. זה לא אחד בשירותים של אותו בית קפה. זה ארגונים, וזה מסגרות שלמות, ולכן זה מאכזב כאילו בטירוף. כי תסתכלו ימינה ושמאלה ותראו איפה אתם יכולים להיות עם שיער סגול, ואיפה אתם לא יכולים להיות עם שיער סגול. ואגב, גם כנה רצוץ יש לנו בצד השני, מה, אליסה סטפניקה הזאת, שרק אתמול הכרסתי עליה כחיים שלי? חדשה?
לא, אני גם באתי,
היא מכחישת בחירות.
היא?
כן. כן, 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 היא משוגעת.
היא בצד הרפובליקני, חתכה ימינה חזק לפני כמה שנים. גם, זה סיפור גם מורכב, כאילו היא הצטרפה לטראמפ, אפילו חתמה על זה שהבחירות נגנבו מטראמפ, יחד עם זאת לצד שני היא כן תמכה בחוקים של שוויון של LGBTQ ומצד השני הקמפיין שלה עצמה רפרר לאלמנטים מתיאוריית ההחלפה שזה אומר שיש אינטרס הרבה פעמים של יהודים להכניס כמה שיותר מיינוריטיז מאגרים, לפתוח את הגבולות כדי להרער את השליטה של הגזע הלבן
זה בעצם מה שאילון מסק הדהד בעצמו
נכון אז זאת אליס סטפניק.
היא משוגעת, אבל היא משוגעת עלינו.
כן, כל השעונים המקולקלים מראים בעת הזאת את השעה הנכונה.
זה מטורף. זה מטורף. אנחנו בצד הזה של ההיסטוריה, כאילו, אני לא מבינה. כאילו, גם כן, גם סקוטר בראון, כל האנשים האלה שבאמת הם מגעילים. הם פשוט אנשים מגעילים.
זה כאילו לשבת ולהגיד, טוב, נו, מתי ארקלי? מתי ארקלי יוצא בעדינו?
אחרי הפרסומות נשמע על העסקים שלכם. 1-900-7299-99 או בוואטסאפ 054-999-4399 קנו כחול לבן, תעזרו למשק המקומי כבר חוזרים
בוקר חדש טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי
שני, בוקר טוב
בוקר טוב
היי שני
מה נשמע?
בסדר
שני, אנחנו שומעים על העסקים שלכם, וקוראים לכולם לקנות כחול לבן, לצרוך מעסקים ישראלים, לעזור למשק המקומי. מה את עושה, שני?
אז אני שני, ויש לי עסק למתנות לנשים בהיריון, שנקרא מאמי בוקס. זה עסק שנפתח בתקופת הקורונה. הראשון מסוגו בישראל, אני גאה להגיד את זה, זה בעצם מתנות להיריון, שמותאמות לגיל ההיריון, כשכל המוצרים הם רק לאישה, לא לתינוק. זה משהו שהוא חדשני, גם אחרי לידה, כל המוצרים הם רק לאישה, מספיק עם האוברולים.
כן, כן, כן.
כל הצעצועים. הגיע הזמן לשים את האישה במרכז, היא עוברת ההיריון, זה תהליך שהוא לא רק פיזי, הוא גם רגשי. יש המון שינויים, וזה הזמן לפנק אותה. לפנק את האישה ולשים אותה במרכז בכל התהליך הזה.
זה נכון.
אז רגע, מה כולל את המתנה? איזה מתנות יש? פשוט האתר לא עולה משום מה, אני לא יודע, זה תקוע קצת, יכול להיות?
אוקיי, תכף אנחנו נשלח את הקישור בוואטסאפ.
זה מאם מי בוקס, נכון? מאם מ-O-M, מי מ-E בוקס.
נכון.
לי הוא עולה.
.co.il.
כן.
יש בעצם מתנה שהיא להיריון, שהיא בעצם מתאימה לכל שלבי ההיריון. יש שם קרם לסימני מתיחה וספר שמדבר דווקא על התהליך הרגשי, לא איזה ספר מפחיד שמדבר על השינויים בגוף. פלנר הריון עם לוח תכנון ונר חני וקוצר מתמושלמת וכל מה שצריך בעצם כדי לעבור את ההתחלה של ההריון ואת אמצע ההריון בכיף ובשמחה כדי לתת לה להתרכז באמת בתהליך שהיא עוברת. אחרי הלידה אנחנו נמצא דברים שיעזרו לה להחלים גם גופנית וגם רגשית. יש לנו בעצם פלנר לאיבוד לידה ויש לנו קרם לסימני מתיחה שמתאים לאחרי לכל התקופה של הבטן.
כן.
המון המון, אני לא אגיד ברדיו, אבל גם דברים אינטימיים לאישה וכל מיני דברים שיעזרו לה לעבור את התקופה הזאת. ואנחנו עושים משלוחים לכל הארץ. החבילה מגיעה את פתח הדלת, זו חבילה גדולה ומפנקת שיש בה 9 מוצרים. ואתם יודעים, זה כל מה שקורה בתהליך ההיריון והלידה לגברים אולי זה לא...
עכשיו זה פר חודש את אומרת או...
זה לא פר חודש, זו מתנה אחת פעמית, אחת בהיריון ואחת בלידה. כמובן שלא חייב לרכוש גם וגם, אפשר לרכוש את ההיריון בנפרד ואת הלידה בנפרד כמתנת לידה.
זה יפה, זה יפה, כי באמת הרבה חבילות הריון כזה, זה פתאום בעצם לתינוק שנולד.
לא, לא עושים את הטעות הזאת. לא, באמת.
לא עושים את הטעות הזאת, קודם כל היא מקבלת מלא דברים, באמת לא שימושיים, מניסיון אני אומרת, אני אחרי שתי לידות צמודות, בעקבות זה פתחתי את העסק לפני שנתיים.
מה זה צמודות?
כמה צמודות?
צמודות, זה אומר שכשהתינוק שלי היה בן 5 חודשים, אני כבר הייתי בהיריון.
נייס.
קיבלתי את זה בהפתעה גמורה, אבל היום זה הדבר הכי מבורך שיש, כי הם החברים הכי טובים. אבל כל הדבר הזה הביא אותי למצב שבעצם הייתי יושבת שעות על גבי שעות בבית, זה היה תקופה של סגר של קורונה. וחשבתי לעצמי, למה כולם שואלים אותי, האם הבדיקות יצאו תקינות, והאם הכל בסדר עם התינוק, ומה איתי? מה עם מה שאני עוברת, הבדידות הנוראית שהייתה, והשעות על הצפה, וכמה הייתי רוצה לקבל מתנה שתהיה רק בשבילי. וזה בעצם מה שהביא אותי לפתוח את מאמי בוק.
איפה העסק יושב?
אנחנו גרים, אני גרה באשדוד, המשלוחים יוצאים מכאן, אבל לכל הארץ, ויש לנו שלוחה גם בפתח תקווה, וברוך השם, הרבה אנשים רוכשים, אבל בתקופה הזאת, זה כאילו מכה שנייה אחרי הקורונה. בקורונה פתחתי, ודווקא עסקים באונליין פרחו, ואז הייתה ירידה כי היה את הסבב השני, ועכשיו במלחמה זה פשוט, אי אפשר להסביר את התחושות שאנחנו חווים פה, גם כאימא לילדים, קשה לי לפעמים להתלונן, כי אני אומרת בעוטף מה הם עוברים, אבל עברו או עוברים, אבל התחושה הזאת שכל פעם אתה מרים את העסק קדימה ויש משהו שמפיל אותך, זה נורא קשה לעצמאים פה, באמת.
שזה מוזר דווקא כי כאילו ההיריון וזה, זה לא תלוי...
זה משהו שתמיד
קורה. זאת אומרת, לא, גם מי שבהיריון הייתה לפני המלחמה, ופשוט אולי אנשים פחות, יותר חוששים להוציא את הכסף שלהם.
אנשים, בדיוק, אנשים מתקצבים את הכסף שלהם בצורה שונה, המתנה היא לא זולה, היא גם לא יקרה מאוד, אבל היא לא זולה בכלל, כל עולם ההיריון והלידה זה מוצרים מאוד מאוד איכותיים, שצריכים לעבור אישור של משרד הבריאות, שצריכים לעבור אישור של מכון התקנים.
זה חשוב שאת אומרת את זה.
כן, העלויות הן לא נמוכות, ובעצם, אתה יודע, אנשים יש להם איקס כסף, וכרגע אני נוח להם להוציא את זה על דברים אחרים שהם קריטיים יותר. אני עושה את זה בעצמי כתושבת הדרום כבר שנים, אז מן הסתם שגם הם יעשו את זה בתקופה כל כך רגישה. אז המחירות ירדו משמעותית, וגם היו בעיות בהתחלה עם המשלוחים, כי הרבה מהעובדים שלנו הם עובדי העוטף, אבל אנחנו מקווים להתאושש, ושתהיה תקומה גדולה מתוך הדבר הזה.
כן.
אמן.
תודה רבה שני.
תודה לכם,
בהצלחה.
ביי, תודה, תודה, בהצלחה. רגע, איך מגיעים אלייך? אמרנו מאמי בוקס, נכון? מאמי בוקס, ונשים גם את הלינק אצלנו בפייסבוק, בוקר חדש.
נעמם, תודה רבה לכם.
ביי,
ביי.
תודה על ההזדמנות, ביי, ביי.
קסם?
אהלן.
מה קורה, קסם?
בסדר, מה העניינים?
בסדר גמור.
אחלה, קסם. ספר על העסק שלך.
אוקיי, אז אני היזם של אתר החישוק. החישוק, HTUGINVAVKUF. בגוגל הכי פשוט. מה שאנחנו עושים זה אנחנו מוכרים מוצרי מזווה ישירות בלי תיווך. אנחנו מיזם חברתי, המטרה שלנו לעזור לכולם לקנות בזול, לאפשר להנגיש לנו הצרכנים את כל המוצרים שאנחנו היום לא יכולים בכלל לקנות בסופר, כי לא מציעים לנו. מתחת לבית לכולנו יש שופרסל אקספרס, דרמי לוי אקספרס, טיב טעם אקספרס, כל אחד והאקספרס המועדף עליו. אין לנו אפשרות אמיתית לקנות מוצרים פשוטים, בסיסיים, בזול, מהיר, פשוט, כיף.
אז מה, זה סופר? כאילו זה אתר של... כמו...
אבל רק של מוצרי מזווה. כל מה שלא צריך קירור, כל מה שלא מתקלקל מהר, אקוזים, פירות יבשים, קטניות,
אבל, אבל מה היתרון פה שאתם, יש לך מגוון אחר של מותגים, שאין להם נגיד אינטרס עם הרשת הספציפית, או שאתם מוכרים בזול יותר...
אז הדוגמה, שני הדברים שאתה אמרת, והרבה יותר מזה. אז הדבר הראשון באמת, שאתה נכנס לסופר, אז יש לך את המותג הכי מוכר בתחום מסוים, וחוץ מזה יש לך את מותג הבית הרבה פעמים, אבל את כל מה שבאמצע אין לך, אנחנו כולנו מכירים את זה מהתחום של תה, מהתחום של אורז, זה דבר אחד. דבר שני, יש פערי תיווך משוגעים. אנחנו התחלנו לפני, כשהתחלנו את המיזם, התחלנו מכל מה שקשור לעולם של אגוזים ופירות יבשים, שאתה בטח מכיר את זה, וכולנו מכירים את זה, המחירים מחירי פיצוציות בכל מקום, והמחירים יכולים להיות חצי ופחות מזה כשאתה קונה במקום שלא רוצה לגזור עליך קופון בדרך. וזה באמת מה שאנחנו עושים, אנחנו לא גוזרים קופון, אנחנו קונים בסיטונאות.
אבל אתה כן צריך להרוויח ממשהו, לא?
אז אנחנו מוסיפים 15% ממחירי העלות שלנו, שזה בניגוד ל-80-100% ולפעמים גם 200% שמוסיפים הקימונאים.
פותחים
כמה שאנחנו יכולים מכל התהליך בדרך.
ויש לכם את התשתית של משלוחים וכל הדבר הזה? או שאתם חנות פיזית?
לא, לא, אנחנו רק באינטרנט. יש לנו מחסן פיזי בדרום תל אביב, אנחנו עושים משלוחים בכל הארץ, 3 פעמים בשבוע בכל אזור תל אביב, תל אביב והסובב, ופעם בשבוע בכל מיני שכונות, וכמובן כל מי שרוצה יכול להזמין עד הבית, עד הבית, עוד חנויות איסוף, וגם משלוחים שכונתיים שלנו, שזה אומר קבוצה שמתאגדת, קבוצה קטנה של אפילו 3 אנשים מתאגדת, אנחנו מגיעים אליהם פעם בשבוע.
נגיד, בוא נדבר במספרים, נגיד מישהו שקונה לא בסופר רגיל, לא בהכרח בהכי יקר, כמה זולה יותר קנייה אצלכם יכולה להיות?
ממוצע.
בכיף 30%.
30%?
בכיף, אתה יכול, אתה יודע, אם אתה באמת יורד
רמי לוי משקשק.
כן.
סליחה? אמרתי שרמי לוי משקשק, לא משנה.
אז כן, עשינו את ההשוואות מחירים האלה, ובהחלט זה המספרים, גם השווינו אפילו לאושר עד, גם שם אנחנו יותר זולים.
בכל המוצרים?
אז יש מוצרים שאנחנו קונים עם מתווכים, ושם באמת אנחנו לא מצליחים להיות מספיק זולים, ודרך אגב אתה גם יכול לראות את זה באתר, אתם יכולים להיכנס לאתר, אתם רואים...
גם טיטולים אגב?
לא, עוד לא.
עוד לא.
יש תגיד שנקראת מחיר חצי כוח, זה מחירים שאנחנו יודעים שאנחנו לא מוכרים במחירים טובים. חלק מהוויז'ן שלנו הוא לתת שקיפות ואמון.
יש את זה, אבל זה לא מספיק כאילו עם value.
אנחנו יודעים שהכוחות, לא, זה יהיה הרבה יותר זול מהמתחת לבית, זה לא יהיה הכי זול שאתה תמצא. אוקיי, זאת אומרת, חלק מה... תחשבו איזה מטורף זה שאתם נכנסים לסופר ואתם רואים, חבר'ה, זה לא מחיר טוב. זה חלק מהשינוי שאנחנו...
אהבתי מאוד.
מקדמים אותו.
מאוד.
אוקיי, אז זה דבר אחד, ואני רוצה להתחבר לדברים שאמרה גם שני ממאמי בוקס לפניי. קודם כל, לעסקים הקטנים מאוד קשה, וזה ברור. וחלק מהמטרות שלנו זה להיות פלטפורמה ליצרנים קטנים. אני רוצה לאפשר, ויש אצלנו גם כמה כאלה, אתם יכולים להיכנס לעסקים ישראלים, לקטגוריה של עסקים ישראלים אצלנו. אתם יכולים לראות שם גם עסקים קטנים שאין דרך להגיע אליהם, או שאם הם עובדים דרך איזה מתווך, אז כל הכסף נשאר אצל המתווך, ופה אנחנו מאפשרים להם לעבוד ישירות מהיצרן לצרכן.
יפה.
וגם אנחנו לא גוזרים את הקופון בדרך.
למה הכי שוק?
כי זה כאילו שוק.
התחלנו, כן, התחלנו מפירות וירקות, כי שם באמת הפערים, אני גר בקריית אונו, ובאור יהודה, 5 קילומטר מאיתנו, המחירים היו שליש. אתה מסתכל על בטטה ב3 שקלים, ובטטה ב10 שקלים, במרחק של 5 קילומטר, וזה...
עצבנו אותך.
פוסס לי את המוח.
כן.
אז זה היה הכי שוק, זה התחיל בתור בטטה.
יו, תקשיב רגע, קסם, אנחנו גם חייבים לסיים, אבל הסתכלתי, תוך כדי שאתה מדבר, אני מסתכל, ראיתי נגיד אורז של סוגת אצלכם, שאורז עגול, שעולה...
חצי מחיר, לא, זה...
לא, רגע, תקשיב, שנייה.
זה לא המחיר הטוב.
10 שקלים ו10 אגורות, ואמרתי, זה כאילו מחיר די כאילו של הסופר, ואז אני רואה למעלה, יש את התגית, מחיר חצי כוח.
כן,
שאתה אומר, כאילו, זה לא הכי טוב שאני יכול לתת פה.
נהדר, זה...
לא, אתה יכול לראות גם אורז ב-5.93 אצלנו באתר, כשאתה קונה
אורז בסמטי,
וכשאתה קונה אורז בסמטי, זה ב-7, וסוגת שוב, זה גם מותג מוכר, זה מותג מוכר, ואנחנו קונים אותו ממתווך.
כן.
אז ברור שזה...
לא, לא, אבל זה יפה, כי כאילו, הדבר שאמרתי, אוקיי, מה הוא מדבר, ופתאום ראיתי שזה מחיר שאני מכיר שהוא לא מעולה, ויפה, אהבתי את הכנות שכתוב מחיר חצי כוח.
כן, זה מאוד חדשני.
כן. שמע, כבר אני רואה מהחיפוש עכשיו שלא מגיב, שאנשים עכשיו מתנפלים על האתר.
כן, לא נכנס
אל הקשיו. כן. טוב, קסם.
אולי זה אנחנו שלושתנו גם תוקעים את זה.
יכול להיות. החישוק, קסם, תודה רבה, שיהיה ממש בהצלחה, זה נשמע דבר מדהים.
בהצלחה.
תודה לכם על ההזדמנות.
ביי ביי, בוקר טוב, ואם לא נכנס לכם עכשיו, הנה כבר קרס, אני רואה תשובה כזה ששגיעה, סרוויס אנבל. ממש. כן. אז אפשר לעשות מאוחר יותר, כמובן, לא לשכוח.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
למען ההורים, בחסות הגיס. הגיס וארגון המיילדות מעניקים לאימהות לפני לידה ואחריה מעטפת ליווי אישית של מיילדת מוסמכת. חפשו הגיס למען הורים. הגיס, we got you baby.
בוקר טוב, רותם ברקו, מנהלת שיווק של מותג הגיז.
בוקר טוב. בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
מה שלומך?
בסדר, בסדר, כמו כולם.
כן. פרויקט ממש יפה שאתם עושים.
תודה, תודה רבה. אנחנו באמת מאוד גאים בו. גאים ומתרגשים להיות איתו ומאחוריו, ויחד עם ארגון המילדות.
אז ספרי, ספרי מהם הפרטים.
התקופה היא תקופה מורכבת, מאתגרת, ואנחנו חיפשנו מקום מרגש וערכי ונכון להיות עבור הצרכנים שלנו. ומצב של הריון ולידה הוא תמיד מלווה בחוסר ביטחון קצת ואי ודאות, והבנו שעכשיו זה ככה מתעצם ואפילו יותר מתמיד. אמרנו איך אנחנו יכולים להקל אפילו קצת ברגע הזה, שהוא מצד אחד הכי מרגש והכי מדהים בעולם, קצת שני יכול להיות קצת מפחיד עכשיו. וככה קמה יוזמה, יוזמה מדהימה ומרגשת שבעצם מציעה ליווי אישי. ממש אחד על אחד של אישה בהיריון מתקדם או אחרי לידה, אל מול מיילדת מוסמכת שחברה בארגון המיילדות.
אבל איך זה עובד? מה זה ליווי אישי? זאת אומרת, שאת אומרת ליווי אישי זה, אתם מסדרים את זה, כן? אתם אחראים...
אנחנו מאחורי החיבור. הקמנו מיני סייט, ניתן להיכנס לשם, מחפשים הגיס למען ההורים, מגיעים למיני סייט, ממלאים פרטים, שם, מקום מגורים, תאריך לידה משוער, או אם כבר ילדת. ומכאן זה בעצם עובר ישירות לארגון המיילדות, והן מתחילות בתהליך בעצם, ובודקות, יוצאות קשר ראשוני, עושות איזושהי שיחת סינון, להבין את הצרכים, להבין את המצב של האימא. אגב, לא רק אימא, גם אבא.
נכון.
אם הוא... כן. בסוף אנחנו למען ההורים, אבל באמת מי שצריך את העזרה, המיילדת יוצרת איתו קשר טלפוני.
כמה הזמינות כאילו בפועל?
זמינות ממש מלאה.
זאת אומרת, על כל שאלה כזה בוואטסאפ, וזה ברגע שיש את החיבור הראשוני, המיילדת זמינה?
המיילדת זמינה.
אדם ולא בוט?
אדם אמיתי.
וואי, צחוקים, זה בוט מיילדת?
אולי תגיע גם לשם את הישיבות הרבה שנים, אבל בינתיים אנחנו עם...
שלום, אני נעמה.
אתם רואים, יוצא רובוט קטן.
אמיתי, אמיתי לגמרי. ממספר הטלפון האישי שלה, הם בעצם גם מתאמות, שהיא מבקשת גם שהאישה תחזור אליה אחרי שהיא יולדת, כדי שהיא תמשיך ותבדוק. ובמקרה הצור,
גם יש קשר אחרי?
גם מגיעה אליה ממש, כן, בוודאי. מגיעה אליה הביתה אחרי הלידה.
כן.
לבקר אותה ואת הבייבי.
וואו.
כדי לראות מה שלומם. מתוך הבנה שזה צריך בשלב הזה ליווי, לא רק פיזי, מקצועי, אלא גם איזושהי מעטפת רגשית, שממש יכולות ומוסמכות ורוצות להעניק, ואנחנו שמחים לאפשר.
זה מדהים, כי לידה זה אירוע כל כך גדול ומרגש, שגם אם הליווי הוא קצר, נוצר חיבור כאילו מאוד מאוד עמוק.
כן.
נכון, נכון. אני יכולה לספר לכם משיחות שאנחנו עושים עם הנשים המדהימות באגודת המילדות, שנוצרים קשרים ממש מתוך החדר לידה. הם סיפרו לי שאחת המילדות ילדה מישהי ממש בשבוע האחרון, סיפרה לה על הפרויקט, והיא ממשיכה ללוות אותה גם אחרי הלידה. שזה באמת חיבור מקסים. תחשבו שאותה מיילדת שילדה אותה, הולכת אחרי זה גם לפגוש אותה בבית, וזמינה לה בטלפון לכל שאלה.
יפה. יש גם, נכון, גם יחס מיוחד למפוני העוטף.
נכון.
ומפונים בכלל, גם בצפון.
למפונים בכלל, או לנשים, או גברים שלבד בעקבות המלחמה, עם במילואים, או כל דבר אחר, הם אוטומטית זכאים לביקור בית של המיילדת.
נהדה, וואי, בא לי ללדת.
יש לך כמה משמעויות.
אז איך נרשמים מישהו שומעים אותנו עכשיו ורוצים להגיע אליכם?
פשוט מחפשים הגיס למען ההורים, מיד הגיעו למיני סייט, ממש פשוט פרטים בסיסיים למילוי, ו-48 שעות ההתחייבות שלנו וחוזרים אליהם.
יפה, שהם חוזרים אליהם ומחברים מיילדת כאמור.
כן, המיילדת אוטומטית חוזרת, שוב, זה לא בוט.
לצירים מדומים, לחד שתיים.
אבל לאבא אתם יכולים לתת בוט, האבא באמת.
כן, הוא לא יבין.
הוא לא ישים לב, הוא לא יבין.
טוב, רותם ברקו, מנהלת שיווק מותג הגיז, הגיז בשיתוף ארגון המיילדות, מעניקים מעטפת ליווי של מיילדת מוסמכת לקראת לידה ואחריה, שתהיה זמינה לשאלות ולביקורי בית. פרטים והרשמה, חפשו הגיז למען הורים. תודה רבה.
תודה רותם.
תודה לכם.
ביי.
בסדר, שעה שלישית.
נכון.
נר ראשון.
נכון.
יום חמישי, 7 בדצמבר.
דצמבר. חודשיים לה.
כן. איזה יום ללחימה?
65 אולי? 62.
זה כל כך הרבה מספרים.
62.
לפעמים הנר הראשון של חנוכה, הוא יוצא ביום ראשון.
ואז זה מסתדר.
כן, זה מסתדר לך את הראש.
כן, זה מסתדר. אנחנו הולכים פה לכאוס.
אמר לי מישהו משהו יפה ומעציב. זאת פעם ראשונה שמדליקים נר ראשון בשמחת תורה. ו...
כן.
מה הכוונה?
שאנחנו עדיין חיים את היום ההוא של שמחת תורה.
וואו.
כן. זה עצוב. כן.
כן. כאילו היה כמו להסביר בדיחה, אבל לא בדיחה.
נכון.
זה היה להסביר עצב.
אבל זה קלקל באותה מידה.
נכון.
זה לוקח אחיות. לוקח אחיות. רציתי להבין.
תקשיבו משהו.
כן.
אני לא יודע, אולי זה משהו לא אחראי שאני אעשה פה עכשיו, אבל אני כבר אומר מראש, יש להישמע להוראות פיקוד העורף.
וואו, זה התחלה מסקרת הסיפור.
אבל עדיין, ובכל אופן יש משהו שכאילו אני כן קצת רוצה לדבר עליו, ואפילו ככה, אבל לא לגזור שום דבר ממה שאני אגיד, יש להישמע להוראות פיקוד העורף. ראית את הסרטון הזה לפני יומיים, שנפלו רסיסים בקינג ג'ורג' של איזה עירות?
בעץ שמה.
על עץ, אבל חצי מטר מ... שני אנשים שהלכו שם.
רסיס זה מעליב, נפל עטיל, עטיל נפל, פשוט בלי חומר נפץ, אבל כאילו, ממש זה עצום.
זה עצום וזה רסיס, זה רסיס, לא ברור אגב אם מהמיירט, אם מהכיפת ברזל, או מהעטיל עצמו, זה לא משנה, זה חתכת ברזל.
ענקית.
שנופלת מהשמיים במהירות, ויכולה להרוג, אם הם רק, תחשבו שלא יודע מה, 10 שניות קודם אחד היה אומר לו, תקשיב, אנחנו קצת ממהרים, יאללה, בוא נפתח צעד.
כן, או לא היו עוצרים לקנות סיגריות, לא יודעת.
פשוט זה. ואז אמרו כמה חשוב להישמע להוראות, נכון, ולא לצאת לפני שעוברות 10 דקות, וזה וזה וזה. אני מודה שמשהו בפיזיקה קצת לא מסתדר לי עם הזמנים האלה. משהו לא...
מה? אתה מתחיל עכשיו
שעת אפס. שעת אפס על נפילה חופשית.
אבל ככה מתחילה תיאוריות
כאלה. אין פה שום דבר קונספירטיבי, רק אני אומר, יש את המדע, ואגב, אם אני אגיד משהו לא נכון, אני מאוד מאוד אשמח להיות מתוקן, שמישהו יתקן. נכון, יש, הרי לכדור הארץ, יש כוח משיכה, נכון? כוח המשיכה הוא בעצם, המהירות שלה תגדל. התוספת של התאוצה של כוח המשיכה, זה 9.8 מטר בשנייה, לא משנה, נעגל את זה ל-10, אוקיי? בשביל שהדברים יהיו פשוטים. כלומר, אם אני עכשיו עוזב את העת הזאת, המהירות שלה הוא 0 בחלקיק שנייה הראשון, נכון? אחרי שנייה כבר המהירות שלה תהיה 10 מטר בשנייה, אחרי 2 שניות המהירות שלה תהיה 20 מטר בשנייה, אחרי 3 שניות 30 מטר בשנייה, אוקיי? ומבחינת מרחק, אחרי השנייה הראשונה היא תעבור 10 מטר, אחרי השנייה הראשונה היא כבר תעבור 30 מטר, שזה ה-20 של השנייה הזאת, ועוד ה-10 של קודם.
בגלל זה, אגב, כיפת ברזל מיירטת בשליש הראשון של הטיל, שהטיל כאילו מתחיל ליפול, זה בעצם הזמן שהוא הכי איטי, ויותר סיכוי כאילו...
בול!
כשהוא מאבד מהאנרגיה של השיגור, ומתחיל להיכנע לאנרגיה של הכבידה.
כן. אז יש, זה באמת משהו שלומדים אותו בפיזיקה בתיכון, הכי בסיסי כזה של י' א', נפילה חופשית, שזה נוסחה מאוד ספציפית, המרחק שעובר גוף בנפילה חופשית, זאת אומרת אפילו הכי פשוטה, שהמהירות הראשונית שלו היא 0, ומישהו פשוט עוזב, אוקיי? זה חצי GT בריבוע, T זה הזמן, G זה כוח המשיכה, זה התאוצה של המשיכה, ולחלק לשתיים את ה-G הזה. אומרים לנו 10 דקות, נכון? עכשיו אני רוצה לשחק איתכם את המשחק.
המשחק ששיחקת בראש שלך כבר כמה ימים.
גם לא בראש, אפילו במחשב בבית.
אוקיי.
נגיד התאוצה זה 10, נעגל את זה ל-10. בסדר? נכניס time of fall, אוקיי? ה-T של הנפילה. אפילו לא, נגיד 10 דקות. נכון? אומרים לנו שערו 10 דקות אחרי הזה. אז אני מכניס 10 דקות.
לתוך מה אתה מזין את זה עכשיו?
סתם, מצאתי זה אונליין קלקולטור של פרי פול כזה, כדי שלא נצטרך לעשות החישובים, שזה פשוט מיד נותן את זה. זה אומר שאחרי 10 דקות, אם כאילו מישהו אומר שרסיס נופל אחרי 10 דקות, הוא מגיע לכדור הארץ במהירות של 6,000 מטר בשנייה. כלומר, 6 קילומטר בשנייה.
כן, זה תרללת.
אני אגיד אחרת. כדי שרסיס יגיע לאדמה אחרי 10 דקות, זה אומר ששחררו אותו מגובה של 1,800 קילומטר. אוקיי?
אוקיי.
שוב אני אגיד, אם מישהו משחרר רסיס מגובה של 1,800 קילומטר, הוא יגיע
למהירות הזאת.
הוא יגיע אחרי 10 דקות לכדור הארץ. עכשיו, אתם יודעים מה נחשב קו החלל? שממנו והלאה זה חלל? 100 קילומטר.
זאת אומרת, הטיל היה צריך להיות ממש גבוה בתוך החלל כבר.
מה זה? פי 18, מה שנחשב חלל.
כן, שאנחנו יודעים שלחמאס אין יכולות שיגור כאלה כנראה.
גובה של 1,800 קילומטר, וגם בכלל אין כוח המשיכה, הוא גם לא אותו כוח משיכה בגובה הזה, ותקשיבו, מעבורות חלל הן טסות בגובה של איזה 500, 600 קילומטר, משהו כזה, מקיפות את כדור הארץ. הזוהר הצפוני הוא במהירות של איזה 150, בגובה של 150 קילומטר. מטאורים הם ב-80... יש פה משהו, עכשיו אני אומר, ברור, עוסקים פה בחיי אדם.
לא, לוקחים מקדם ביטחון.
יפה, אז נכון. עכשיו, ואני אומר, נגיד גם מהפיצוץ של העירות, אפילו הנפילה, כל מה שדיברתי עליו עכשיו זה נפילה חופשית שמישהו סתם עוזב, נגיד מהפיצוץ אפילו יש דחיפה חזקה כלפי מטה, אני מקזז ומקזז ומקזז ומקזז.
למה אתה מגיע?
ל...
כמה זמן? כי אני בדקתי וזה נפל 5 דקות אחרי סיום.
אז זה מה שאמרו, אמרו שהרסיס הזה בקינג ג'ורג' נפל 6 דקות. 6 דקות אחרי ההזקה. אפילו אם לוקחים דקה של נפילה, דקה, זה כאילו נפילה חופשית מגובה של 18 קילומטר.
אוקיי.
כן, שזה לא.
זה לא.
שזה לא.
ואני אומר, יש חיכוך, ויש המון משתנים אחרים. כלומר, ברור שהזקה מתחילה כשמזהים את השיגורים בעזה. זאת אומרת, הנפילה לא באמת מתחילה בתחילת ההזקה. וברור שיש עוד משתנים.
יש התנגדות אווירית. אני לא יודעת, מאזין...
לא, יש חיכוך, בוודאי. אז אני אומר, ברור שיש חיכוך, וברור שחיכוך, כל הדברים האלה שאמרתי עד עכשיו, זה כאילו במערכת של ריקה, מהשפעות זרות, כמו חיכוך. אוויר הוא מעט, אוקיי? אנחנו רואים שמישהו קופץ עם מצנח, אז השטח פנים של המצנח הוא מאוד מאוד גדול, כדי שהאוויר יתנגד, וכך הוא מעט את המהירות שלו. אוקיי? ברור. עכשיו, הרסיסים האלה אין להם באמת שטח פנים, החיכוך מעט אותם, ברור, לזה גם מתלהטים.
נכון,
אבל לא עד כדי כך, לא מספיק כדי לפצות על ה...
כן, אבל השאלה שלי, האם הזקה היא פר טיל או פר מתח?
זאת שאלה טובה.
נכון, וכשיוצא מתח אחד, הם לא בכך משוגרים ביחד, והם לא, ויכול להיות שפשוט זיהו שיגור, ואז פתאום בא שיגור אחר. בגלל זה אני התחלתי, ואני גם אסיים בזה שחייבים להקשיב להוראות פיקוד העורף. חד משמעית.
אני אוסיף על זה שחייבים שלא להקשיב להוראות חמי איציק, שברגע שהזקה נגמרת, הוא יוצא מהממד, כי הוא לא ייתן להטיל את הכבוד הזה של לפחד ממנו יותר מדי. אתם מבינים למה אני מתכוון?
הנה כבר מלא תגובות, תיאוריה חסרת משמעות, כיוון שמדובר על מתח שמתחיל ולא על כל טיל, לא מתחיל מספור מהשנייה שיתחיל הטיל, זה פשוט לא נכון לעשות את החשבון הפיזיקלי, ברור, זה אמרתי. יש מהירות סופית של גוף שגוף יכול להגיע אליו בנפילה עם אוויר, וזה תלוי במסה של הגוף, לא מלמדים את זה בתיכון, כי זאת משוואה דיפרנציאלית, בנוסף הוא לא נופל, הוא מסתובב ומאבד אנרגיית חום וכולי וכולי, מהירות טרמינלית, זה הרבה פיזיקה, אומרים מהירות נפילה חופשית מקסימלית היא סביבות 250 קמ"ש, בסדר? זה עדיין...
אבל הנה כתבו על האפשרות שהזקה באה להגן ממתח, לא מטיל אחד.
כן, אבל הפרחה של ה-250 קמ"ש, אני מנסה להבין מה זה אומר, שיש מקסימום מהירות
שבשלב שהוא כבר לא יכול,
שהוא לא יכול יותר מזה.
כן, שהמהירות לא תצטבר, זאת אומרת שהתאוצה, כאילו כל החישוב הזה של להגיע ב-6,000 מטר בשנייה, 6 קילומטר בשנייה,
לא מגיע לשם.
לא במערכת שיש בה אטמוספירה וחמצן וכל הדבר הזה.
מדהים שלשם לקחת את כל הסיפור הזה. אני רק הסתכלתי על זה ואמרתי, יו, איך תל אביבים מרוכזים בעצמם, זה כאילו, זה נפל, והם פשוט המשיכו את חייהם.
אני רק חשבתי לעצמי.
המשיכו את הדרך.
איך הם יכולים להוציא מזה כסף עכשיו, כאילו? זה מה שאני הייתי עושה. הייתי אומר, וואו, קרה פה אירוע. מה זה? כואב לי הצוואר נורא.
אז חד משמעית, כל הדברים שאמרתי, גם עם הרסיסים עצמם, כאילו פיזיקלית, יכולים להגיע הרבה 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 יותר מהר מאשר ה-10 דקות האלה. יש עוד הרבה דברים במסביב שצריכים זה. עדיין אני מתקשה להאמין שלקח 6 דקות לרסיס ליפול בקינג ג'ורג'. זה נראה לי לא סביר בעליל.
זה נשמע כמו נפילה של טיל כזה בלוני טונס, שאתה שומע אותו... וכאילו רואים את הצל גדול, כן, אבל בלוני טונס זה תמיד נופל מאוד לאט, שהוא יכול לברוח ממנו, כן, אתה יכול לרוץ,
שהוא רץ והוא רודף אחריו גם בנפילה,
בדיוק, כן,
אבל, וזה מסוכן, וזה אידיוטי לצאת לפני, ואני גם נשכבים על הקרקע, וכל האירוע הזה חשוב, חשוב, חשוב.
אובייסלי, הטיל נאבד בסנטר, ובגלל זה לקח לו...
כן, זה היה בקינג ג'ורג', נכון.
אגב, הנה התגובה שתסגור את כל הדיון הפיזיקלי הזה. מי שכותבת, הבחור האדיש מהסרטון בקינג ג'ורג', זה אחי.
כפיים!
עוד עדכון, כתב לי מישהו עכשיו שהרסיס, אותו רסיס בקינג ג'ורג' היה תלוי על העץ, שראו תמונה שלו תלוי כמה דקות לפני זה, והוא פשוט נפל מהעץ כמה דקות אחרי.
אבל רואים אותו נופל מאוד מהר.
כן, למרות שזה גם חתיכת...
בגובה...
של האטמוספירה, לא יודע. אבל עדיין, זאת אומרת, זה כבר עושה משהו אחר לגמרי, כי זה גם היה יכול ליפול אחרי שעה או 4 שעות באותה מידה.
אז לפי פיקוד העורף, לא לצאת מהמרחב המוגן.
בכלל.
Never ever.
וגם לא לחול.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, עידו כהן.
אהלן, מה העניינים?
מה קורה, עידו?
וואלה, בסדר.
כן?
כן, עם כזה הנחה, זה בסדר עם הנחה. זה שם, כן.
כל אחד עושה את התשובה שלו, הנה הוא.
כן, תקשיבו רגע, אני במצוקה בפינה הזאת השבוע, כי אמרנו שאנחנו מנסים להביא דברים משמחים ונעימים ונחמדים.
נכון.
מה שלא גרם לך לא להביא דברים משמחים.
עד עכשיו לגמרי. אבל אין כאלה. אז בסדר, נבוא עם...
מה, אין אירועים בהיסטוריה משמחים?
יש אחד שהוא חיובי, יחסית.
אתה יודע מה, בוא נעשה סיבוב כזה. תביא את מה שהבאת, ואחרי שנגלה את זה, אנחנו נמצא בעצם למה זה היה דבר חיובי. או איזה השראה קיבלו מזה, או מה למדו מזה.
עוד קומה, עוד קומה.
כל דבר יכול להיות...
נראה לי שהבניין הזה...
שומעים שאת אוכלת.
הבניין הזה לא ייבנה היום, לא יהיו קומות.
אני לא מאשים אותך, אני גם ממש מתאפק שלא לחרע פה את הפוגיות האלה.
כן.
זה שיימינג, טל, באמת.
וואו.
ממש.
גם מי ששמע, שמע.
אין בעיה.
לא צריך לשים על זה את האצבע.
אז יאללה, שימו את...
רגע, תן לי לבלדר, ללחלב.
בבקשה, בינתיים כל אחד לחבוש את הווסט, את הקסדה שלו, לבנות את הקומה הבאה סביב העניין הבא.
זה הוגיה לפה.
זה, כן. בשביל זה לא צריך קסדה. פשוט...
קסדה מפריעה אפילו.
טוב.
אתה רוצה להזכיר את החוקים למאזינים שלנו?
כן, אנחנו מדברים על אירועים היסטוריים שקרו השבוע לפני. ניתן שלושה ציטוטים שנאמרו על אותו אירוע, ובעצם אתם מן הקשה אל הקל אמורים לפצח את העניין הזה. בסדר? אז אנחנו מדברים על משהו שקרה ב-1980. It's funny how one insect can damage so much grain.
מכת הרבה בישראל.
לא.
למה באנגלית?
כי אולי אולי לא רצו שהילדים יבינו, אני לא יודע מה היה שם בדיוק באותו יום.
לדבר מעל הראש.
השאלה אם זה באמת חרק או שזה דימוי, דימוי למשהו.
בבקשה.
One insect.
אתה יכול לחזור על המשפט?
It's funny how one insect can damage so much grain.
וזה השבוע לפני, נכון?
השבוע לפני.
אולי עלייתו של האייתולה חומייני.
לא, חומייני זה אינסקט.
בגלל שהוא חומייני, אז...
אבל לא, אבל לחרק לא קוראים חומייני בארצות הברית.
כי אבא שלי עוד לא הגיע לשם, לא אכל להפיץ את הבשורה הזו.
כי הוא טוען שהוא המציא את זה, נכון?
בהחלט.
וואו.
זה גאוני, זה פרט הטריוויה האהוב עליי.
הוא גם מתעקש, מתעקש על זה, מתעקש.
טוב, ממשיכים? He was older and he was much and he was very much the leader.
אולי נו, ההוא שהשתלט שם המנהיג
מנסון, צ'ארלס מנסון?
לא, לא מנסון, נו.
זה צורר?
נו, שילה, שילה.
לא.
שילה, אתם יודעים על מי נדבר.
כן, בגואן.
בגואן. כן.
נעקת...
לא, לא, לא.
זה הרצח של ג'ון לנון?
טוב.
וואו.
זה הרצח של ג'ון לנון. איך?
מדובר על האינסקט שכמובן רצח אותו, דיוויד
צ'פמן. אבל הוא לא היה גריין, הדימוי הזה לא עובד בשום רמה.
כן, מרק דיוויד צ'פמן. מה?
הדימוי לא עובד בשום רמה.
הוא עובד.
מי הגריין פה?
הגריין זה מוחו של לנון ומה שהוא פיזר לכולנו וישיר.
החיטה הצומחת. סתם כי זכרתי זה היה באזור 80, אבל לא... עכשיו אנחנו נראה מה למדנו מזה. שרצח הוא לא דבר טוב, ובאמת האנושות למדה מאז שרצח הוא לא דבר טוב, ולא היו מקרי רצח מאז.
נכון, וגם אם ג'ון לנון היה בחיים היום, הוא כנראה היה פרי פלסטיין.
כבר אני אמרתי שלא.
נכון, דיברנו על זה שלא.
כן, ושכנעתי אתכם כבר שלא, אבל מדהים כמה הזיכרון הוא לטווח קצר.
קצר, קצר, לא למדנו כלום.
שכנעתי שהוא מבקדים את זמנו, והוא היה בעדינו הרי.
וזה בדיוק הגרין שנאכל על ידי.
בבקשה, שנאכל על ידי האינסקט, כן. טוב, הנה האירוע, אולי המשמח והחיובי, בסדר? היחיד. לא, לא היחיד. 1992, השבוע.
נולדתי.
לפני.
לא, לא השבוע, אבל...
אוקיי.
אוקיי, בסדר.
לא, בסדר, אבל אולי נקשר את זה ביחד. וזה מתחיל, Merry Christmas.
חג המולד.
טוב מאוד. חג המולד נולד, יפה מאוד.
כי רק ב-92 זה היה בשבוע הראשון של דצמבר.
ברור.
אחר כך החזירו את זה.
הייתה שנה מעוברת.
סידרו את ה...
היה הדר בית.
מרי קריסמס. מרי קריסמס. טוב, אפשר לדעת מזה שום דבר, נו.
לא, רגע, אפשר להקיש משהו. רגע, 92 בקריסמס זה לא היה רודני קינג?
אולי, אבל זה לא זה.
אוקיי.
It didn't feel momentous at all. לא הרגיש כל כך...
רגעי.
מה, רב זה חשיבות שאתה, כן.
זה משהו שהיה... הוא משהו מאוד מאוד חשוב.
אין רמזים. תשובה או זה? מה זה פה?
מה העניין שלך עליי?
חולב תודה.
לא, צודק, כל צודק.
שאת אוכלת.
כל
צודק.
גם קודם שאל צורר, עניתי לרביין.
כמו שאת מחרסמת את הוגיות ככה, את מחרסמת בחוקים של המשחק.
אנחנו מדינת חוק.
זום יסוד הדמוקרטיה.
בדיוק. יש לך פה קצת פרורים של יסוד הדמוקרטיה.
המשתמשים הם קרסו מיסוד הדמוקרטיה.
אוקיי, זה לא הרגיש מומנטוס. אוקיי, מה עוד?
זה לא הרגיש באותו רגע, אבל, ובוא נסיים עם זה ככה, Short Message Service Center.
SMS? הומצא SMS?
SMS הראשון נשלח, בדיוק, 1992. והוא נשלח ממחשב לטלפון היד, רק שנה אחר כך, כאילו, נוקיה הוציאו.
ואגב, אתה יודע מה הייתה הודעה?
מרי קריסמס.
קבר רחל, רוצים...
אז מרי קריסמס, זו הייתה ההודעה הראשונה.
זה ה-SMS הראשון שנשלח.
כן, הוא שלח את זה מהמשרד לחברים שהיו במסיבת קריסמס.
מבואלה.
כן, מסתבר שעבר.
איזה מאפה.
רגע, אבל לאן זה הגיע בעצם?
לטלפון היד של אחד מהעמיתים שלו לעבודה.
אז היה טלפון היד שהיה בו מסך?
כן.
וזה הומצא לפני ה-SMS.
כן.
אז איך זה קיבל את ה-SMS?
ממחשב, מחשב שלח.
כן, הבנתי, אבל
כאילו...
זה הייתה בעצם המצאה, אבל כאילו זה שהיה מוצר של טלפון נייד עם מסך לפני שהמציאו את ה-SMS.
תחשבו, אפילו בסוף שנות ה-80 היה נגיד אפילו המוטורולות כאלה של הרכב, היה להם מין מסך כתום כזה מנורות כתומות כאלה שהיית מחייג את המספר, היית רואה את זה כמו
כחול, מסך כחול זה היה.
זה היה עוד אחרי זה, זה תחילה שנות ה-2000.
292, אז נולדת רק.
מרי קריסמס.
מרי קריסמס.
כאמור.
It didn't feel very momentous.
יש עוד אחד לסיום?
כן, יאללה, בואו נסיים עם אירוע שקרה 1971. It died with an awful sound.
הביטלס שהתפרקו?
לא.
ב-71.
There's no casino anymore.
אלוויס?
לא.
אולי שבט אינדיאני כלשהו נכחד?
שבט אחים ואחיות? לא, השיר שבט אחים ואחיות יצא. Okay, some stupid with a flare gun burned the place to the ground.
מה?
זה smoke on the water שוחרר?
יפה מאוד, בדיוק, זה ההופעה של פרנק זאפה שבה נשרף הקזינו שבו אמורים היו לד זפלין להקליט את זה, ואחר וזה הייתה השראה.
להקליט את מה?
הם הגיעו להקליט אלבום שם והם רצו לקבל את האפקט של ההול, כאילו שיהיה סאונד טוב לאלבום, אבל הם כן, פרנק
ועל
זאפה.
זה נכתב סמוק on the water,
נכתב על הופעה של פרנק זאפה שהייתה באותו מקום ומישהו ירה באקדח זיקוקים, פשוט שרף את התפאורה ו...
לא הכרתי שום דבר מה
גם אני כן. הנה למדנו משהו לסוף השבוע,
בבקשה, זאת הקומה הנוספת שלי.
עכשיו כל התיכוניסטים לאורך ההיסטוריה שניסו להשיג סקס באמצעות השיר הזה, אז יש להם עוד פרט מידע כדי להרשים איתם.
למה שמישהו
עשיג? זה הדבר הראשון שמישהו מרים גיטרה, מה הוא מנסה לעשות?
לברוח מסקס.
סטרווי טו אבן, תן לו איזה חודש חודשיים, אתה יודע.
לא, מישהו מרים את זה כזה, לא הבנת כלום על העולם.
לא אמרתי כמה זה מצליח, אמרתי שזה התקווה של אנשים.
גם בטוח שבנות מהטיק טוק, סמוק און דה ווטר, זה בדיוק מה שמפתה אותה.
וייפ און דה ווטר אולי, כן.
והמדהים הוא שפרנק זאפה נפטר ב-93 בדיוק באותו תאריך שהאירוע הזה קרה.
אתה יודע מה עוד מדהים? נסגר לו מעגל.
שניצחתי.
יפה.
זה באמת משהו שלא קרה מעולם.
לא הייתי מסזים. זה אירוע היסטורי לפינה הבאה.
כותב לעצמי לשנה הבאה.
תודה רבה.
ביי
ביי.
טוב, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו לבוקר הזה.
לשבוע.
וגם את השבוע הזה. ונתראה ביום ראשון.
ביי ביי.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.